בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה קורה?
מה העניינים?
וואלה, בסדר.
כן.
ממשיכים.
ממשיכים בכל הכוח.
קדימה, כן.
זה קטע, כי כל יום הוא באמת רכבת הרים רגשית. זה התחיל מימים שהם באמת רק שחורים, ורק קודרים, ורק עצב מהבוקר עד הלילה, וכמובן שהעצב מלווה אותנו בכל רגע, כך או כך, כי אנחנו עדיין בעיצומו, אבל יש פתאום איזה רגע נחמד בבית כזה, רגע של נורמליות ושל צחוקים אפילו, ואז הלוויה בטלוויזיה, ואז עוד רגע של משהו סבבה, ואז אתה רואה בפיד תמונה של חטוף, וזה כאילו זה בא לך בבומים עכשיו.
גם בין האדם הוא יצור סטגלן, ואנחנו מתרגלים לך, הרי בשואה חיו במחנות ריכוז ובגטאות ובמחנות השמדה, חיו שנים גם, בתוך כדי שגרה של זוועה, והתרגלו, והצליחו לקיים גם בתוך התופת, בתוך שאנשים מושמדים מדי יום, גם חיי קהילה מסוימים וחיי תרבות מסוימים. בסוף הרוח ונפש האדם היא מסתגלת לכל מצב. ואם רק הרי לפני שבוע וחצי מישהו היה אומר לנו שאנחנו נהיה במצב הזה, הרי אי אפשר היה לדמיין, אי אפשר היה להאמין, ואי אפשר היה בכלל לקלוט. ואנחנו מסתגלים לתוך השגרה הזאת של מלחמה ברקע, וסיפורים אנושיים בלתי נגמרים, עצובים מצד אחד ומעוררי השראה ונותני כוח מצד שני, על הצלה ועל גבורה, ובתוך הדבר הזה אתה חייב לארגן מחדש, לעשות ריסטארט כאילו לכל הדברים של החיים הרגילים, כי העולם ממשיך, ואנחנו צריכים להבין שזאת תהיה שגרת חיינו בעתיד הנראה לעין.
כן. לא, אבל גם בכל פעם אני גם מרגישה שאני, כן, שאני צוחקת, אז יש לי פתאום רגשות אשמה, ושאני כאילו סוג של אומרת, אני צריכה לראות רגע עוד פעם את הזוועות, כדי שאני לא אשכח, שאני לא אשכח מה קרה כאן. אני לא רוצה לשכוח, זה דבר שהוא אתם יודעים, כאילו, הפחד הוא מהיום שאחרי, הוא שהדשא בבארי יצמח. זה מה שמפחיד. ולכן כל פעם אני מזכירה לעצמי, כדי לא לאבד את התחושה הזאת, לא לאבד אותה. האם כאבתי מספיק? האם בכיתי מספיק? זה קצת כמו לב שבור בפרידה, שהכי מפחיד זה באמת הרגע שכבר, שלא יחב, כאילו לא יחב במובן, אתם יודעים, כן. השברון של...
שקצת אתה מייחל גם אבל להגיע לרגע,
נכון, אבל, אבל כן. בהתחלה אתה אומר, יו, אם אני אשכח את, את הבן אדם, כאילו, אתה לא רוצה להגיע לשם, כולם אומרים, אתה תראה, כשתשכח, אתה לא... החיים ממשיכים, החיים חזקים יותר מהכל. וגם, ועוד דבר, זה שהזמן בסוף עובר, ומתחיל לרדת גשם, ואימא של אחת מהנהדרות, ראיתי שהיא אמרה שהיא הייתה מאוד אסופה וחזקה, וכשהתחיל לרדת הגשם, שם היא נשברה. כי זה גם גשם ש... והיא אומרת, אני יודעת שהגשם הזה, שפה הוא הרי, הוא הולך להגיע לשם. וגם לחשוב שזה אותו גשם. זה אותם עננים. אנחנו... זה אותם עננים, זה עד כמה זה קרוב וכמה זה רחוק. העניין הזה של הגשם, הוא גם פוגש אותנו בסוף הצבא לא נכנס בגלל מזג אוויר. כאילו, אתם לא יודעים אם לייחל פתאום לגשם או לא. כי גשם עוצר את הצבא מלהיכנס, וגשם גם מקפיץ אותנו ואת המשפחות ואת כל הבודדים באשר הם. זה דבר שהוא... הוא קשה, וגם עניין השעון החורף, שפתאום אנחנו אומרים, אולי יש איזה דיבור לדחות אותו.
כן?
כן, את שעון החורף, כי בעצם אנחנו צריכים אור ללחימה, וכאילו אנחנו פתאום שולטים בזמן, וניסיון לשלוט בטבע.
זה מה שאת אומרת, מחבר אותי הרי יבוא הגשם, והוא גם מגיע דרומה, ואז באזורים האלה יש את הפריחה הכי יפה.
נכון,
וכל עניין דרום אדום, שכל שנה...
שגם עכשיו הדרום הוא אדום, פשוט מסיבות אחרות.
זה מקבל משמעות אחרת לגמרי, בדיוק מה שבאתי לומר, אפילו המיתוג הזה של החגיגה של הטבע, מקבלת עכשיו משמעות הרבה יותר טרגית וקשה, ו... אם זה היה, אם אלה היו ככה לקראת האביב, החודשים האלה שבהם, זה גם היה פיק התיירותי של האזור, אנשים בשבתות ובכלל היו נוסעים דרומה, היו פקקים מטורפים בעצמתים האלה שהם היום מדממים, חסומים, אלה שהחמאס השתלט עליהם, על הצירים האלה, היו פקקים מאנשים שבאו לחגוג את הטבע וליהנות מהיופי שלו ושל האזור, ואני ממש זוכר תמונות גם משם של מרבדים כאלה אדומים והגבעות המתונות עם הפריחה הזאת. זה אני רק יכול לקוות שהשנה אנחנו, כשהפריחה תגיע, אנחנו כבר נהיה אחרי משהו, זאת אומרת שכבר זה יתייצב ושננצח באמת בכל הגזרות אם יהיו, שנוכל להתעצב מהפריחה באופן שהוא גם עם תקווה לעתיד.
כן, אני אפרופו מה שאת אומרת על סרטוני הזוועה, אני את האמת שכל החיים שלי אני נמנעתי מלראות דברים קשים בכללי. אני תמיד כשיש בחדשות סרטונים קשים, לא רק בהקשר הביטחוני, צבאי גם, אבל האינסטינקט שלי תמיד היה כאילו להפנות מבט, כי זה, כי אני בן אדם, אני מאוד רגיש בנושא הזה, אני מאוד לוקח את זה ממש קשה, אפילו כאילו אני זוכר איך במסע לפולין אני הייתי ממש בדיס-אסוציאציה המוחלטת, לא הייתי שם, וכאילו במלחמה הזו אני ממש אני כאילו קצת מכריח את עצמי לראות את הדברים האלה ולא להפנות מבט, ואני שואל את עצמי למה, וזה מעלה הרבה שאלות, עד כמה זה בריא, האם זה מה שהמתים היו רוצים, האם אני פועל מתוך רגשות אשמה של ניצולים, שאני מרגיש שכאילו אני לא חוויתי את זה, והמינימום שאני חייב זה לראות את הדברים האלה כדי להבין את חומרת העניין ולוודא שהם לא יחזרו. ואז אתה גם שואל את עצמך, זה ברמה הלאומית, אנחנו מדינה שעכשיו מסתכלת על מסך כל היום מגילאים מאוד קטנים, אנחנו מדברים על זה הרבה, עד הגילאים המבוגרים ביותר, ואנחנו פשוט חווים את הזוועה הזו ברמה הויזואלית, וכשהפרחים יחזרו לצמוח, אז מה יצמח מאיתנו?
כן, אני יכולה להקריא שיר? כאילו פתאום השיחה הזאת לקחה אותי למשהו, ויסלאבה שימבורסקה, היא כתבה שיר שנקרא סוף והתחלה. והיא אומרת שם, אחרי כל מלחמה, מישהו חייב לנקות. סדר כלשהו, הרי לא יתרחש מעצמו. מישהו חייב להדוף את יהיה החרבות אל צידי הדרכים, כדי שיוכלו לעבור בהן עגלות מלאות מתים. מישהו חייב לבוסס בטיט ובאפר, אני פשוט איזה קצת מטושטש פה, בקפיצי שפות, שברי זכוכית וסמרטוטים מדממים. מישהו חייב לגרור קורה כדי לתמוך בקיר, להתקין זכוכית בחלון ולקבוע דלת על ציריה. זה איננו פוטוגני ומצריך שנים ארוכות. כל המצלמות נסו מכבר למלחמה אחרת. את הגשרים צריך בחזרה ואת תחנות הרכבת מחדש. השרבולים יקרו לגזרים מרוב הפשלה. מישהו מטטה בידו עוד נזכר החיה. מישהו מקשיב ונד בראש שלא נתלש. אך כבר בסביבתם יתחילו להסתובב כאלה שזה ישעמם אותם. מעת לעת מישהו עוד יחפור מתחת לשיח טיעונים אכולי חלודה ויעביר אותם לערמת השי. אלה שידעו מה שהתרחש כאן ומדוע, חייבים לפנות מקום לאלה שיודעים מעט ופחות ממעט ולבסוף שום דבר. בעשב שכיסה את הסיבות והתוצאות, מישהו חייב לשכב לו עם שיבולת בין שיניו ולבעוט בעננים.
כתבה יפה.
וואו.
כן. זה ממש עשה לי את האימג' הזה של הכביש ביציאה מהמסיבה. שהיום כשרואים אותו אז רואים עשרות מכוניות מושלכות בצד, שחלקן ניסו לברוח ונורו שם, חלקן גם הוזזו על ידי הצבא או מי שלא היה כדי להשתלט, כדי שהציר הזה באמת יהיה כבר פתוח. ובאותו ציר גם נסעו העגלות מלאות במתים.
והתקשורת שסיקרה את זה, והמצלמה מוסטת מיד למקום אחר, וכן, ולחשוב על בסוף, על עוד כמה שנים, כאילו, שילד יישב, הלוואי, על השדה, בבארי, על שדה ירוק, ויבא בעננים ולא ידע מכל מה שהיה, וזה גם איפשהו הכרחי.
כן.
כדי להמשיך.
ברור, זה הסיפור האנושי. כן. בסוף אנחנו חיים טראומות, ואז נולדים אנשים שלא חוו את הטראומות, והם גם, אין בהם את הלקחים של הטראומות מצד אחד, אבל גם אין בהם את הטראומה של הטראומות. זה השרשרת, זה השרשרת.
ובכלל השיחה הזאת, כאילו, כבר באנו קצת יותר לנסות להקליל, וכאילו, הנה, אנחנו נאחזים עדיין ב... סליחה.
נפתח את הקווים שלנו כרגיל, 1-907-2-99-99. איזה שיר אתם רוצים לשמוע, איזה שיר מנחם אתכם, מחזק אתכם, נכנס לכם ללב, ספרו לנו למה, מתי זה קרה. אפשר להתקשר עכשיו 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. אז אתמול בלילה החמאס פרסם סרטון של חטופה ישראלית ראשונה, סרטון ראשון, בחורה, 21, קוראים לה מי השם, ובסרטון הזה היא נראית במצב טוב.
יחסית, כן. היא מספרת שניתחו אותה.
כן, ויש תמונות מהניתוח, ורואים, מספרת שהיא נותחה בבית חולים, ורואים תמונות מהניתוח, כולל קיבוע ששמו לה, כנראה נפצעה בזרוע.
כן.
קיבוע ששמו לה, ואחרי זה חבישה, ואז היא מדברת ואומרת שמצב טוב, שרק יחזירו אותה הביתה. שיש כמה עניינים, כאילו, סביב הדבר הזה. קודם כל, אנחנו הולכים לפני... לא מעט כאלה לתחושתי, להערכתי. כי זה כן מין, זו הרי מניפולציה, כאילו, שהחמאס מפרסם סרטונים כאלה, כדי לעורר בקיעים, נקרא לזה, בקונצנזוס הישראלי, ולרסן את המתקפות, כי זה מזכיר לנו שיש אנשים שם, והם יכולים להיפגע, ומצד שני זה גם מראה כמה החמאס בעצם דואג לשבועים תחת חוקים בינלאומיים של שבי ומטפל בהם יפה, והיא באמת, היא נראית, לפחות פיזית, היא נראית במצב סביר, זאת אומרת, היא לא...
כן, וגם כל הזמן כזה, אני מנסה להסתכל לה בעיניים, כאילו, תספרי לי מה קורה, זה מה שקשה, כי הרי ברור שהיא מקריאה מדף, כאילו, ממשהו שאומרו לה להקריא ממנו.
כן.
וכן, וגם לחשוב שיש כל כך הרבה סרטונים כאלה שעוד יגיעו, זה כן, זה כמה שזה, לא יודעת, קשה להגיד שזה המלחמה הפסיכולוגית התחילה, כי כאילו...
התחילה ברגע שהם פרצו את הגדר.
כן. כן, אבל זה טרור, ואנחנו כאילו מקבלים את כל הסקאלה של הטרור בכל הדרכים. בכל הדרכים, סרטונים של מסיפורי הזוועות והדברים שנעשו ללוחמה, לוידאויים, לסרטונים של חטופים, לבצפון שהם מדגדגים עם כל מיני טילים קטנים
והורגים.
כן,
שהורגים.
נכון. זאת אומרת, אנחנו ממש מקבלים את כל הסקאלה. זה קשה. זה קשה נורא.
טרור, המשמעות של המילה אפילו היא פחד.
אימה.
אימה. כן. וזה מטרתו, לזרוע, מעבר לזה שהוא גם זורע פיזית, הרס, מוות, הוא גם... ההשפעה היא רחבה הרבה הרבה יותר מהאקט עצמו.
יובל נוח הררי פעם תראה את זה מאוד יפה, שהטרור זה זבוב שמנסה להוציא פיל מדעתו. זאת אומרת, אין לטרור, לקבוצות טרור אין את היכולת שיש למדינה ולצבא. אין להם את היכולת לזרוע הרס במימדים כאלה. מה שהם יכולים לעשות זה לגרום לפיל להשתגע ולהתחיל להרוס את חנות החרסינה, ואני רק יכול לדמיין לעצמי איך המשפחה שלה... בטח ראתה את הסרטון הזה מיליון פעם, כי אתה בטח נאחז בכל אלפית שנייה, נכון. של
פריים.
של כל פריים ורגע של תקשורת מהילדה שלך שנעדרת או שלך. זה אני בטוח שאני הייתי עכשיו מריץ את זה בלופים ומתאבסס על זה עד המסר הבא.
או לא יכול לראות את זה אפילו עוד פעם אחת מעבר לפעם הראשונה, כי זה כואב מדי.
אז זהו, אז אתמול קושמרו ראיין זוג הורים של אחת הנהדרות, ואני, סליחה, אני שכחתי את שמה, אבל זה סרטון יחסית מוכר שהיא במאחורה של הטנדר, ואז מעבירים אותה למושב האחורי. והם סיפרו, זה הרעיון באמת, קושמרו ישב ובכה, לא ראיתי את קושמרו ככה בוכה בחיים, והם ממש, כולנו בחינו אחד איתו, והם סיפרו שהם לא ראו את הסרטון.
לא.
הם לא ראו את הסרטון, הם ביקשו מקרובים שלהם לאמת להם שזו אכן היא, כי הם לא היו מסוגלים לראות את הסרטון, ואני כל כך הבנתי, אפרופו מה שאתה אומר, אני כל כך הבנתי את הבחירה הזאת, כי בתור הורה יש דברים שאתה לא מסוגל לשאת. הנפש שלך לא יכולה להישאר שלמה אחרי שראית אותם. עכשיו, תגידו, בסדר, זה עדיין קרה, וממילא הנפש מרוסקת, אבל... איך אתה יכול לשבת מול סרטון של הבת שלך נחטפת לעזה באלימות?
ואז, בהמשך למה שאתה אומר, זה פותח דיון תקשורתי. אני ברשותכם אציג את ה... מצד אחד אנחנו חיים בעולם שבו הכל גלוי. בוואטסאפ, בטלגרם, הרי איך זה קרה? חמאס שחררו את הסרטון הזה בטלגרם. כמובן, זה מופץ במיקרו שניות לכל העולם, וזה התחיל לרוץ ברשתות החברתיות, וזה כמובן הגיע גם לערוצי הטלוויזיה. עכשיו, עדיין יש הבדל בין האחריות שיש לערוצי טלוויזיה מסודרים, ושפועלים תחת קוד אתי מסוים, ומה שקורה בטלגרם או בוואטסאפ. אני יכול להגיד לכם, אני הייתי אתמול לקראת שידור בלילה בערוץ 13, ואז כמובן הסרטון הזה מיד יצא, והתקבלה החלטה אצלנו, איך שהסרטון הזה הגיע עוד לפני גם שהוא שודר, שלא משדרים אותו, לא משדרים אותו עד שאין אישור של המשפחה.
כך צריך.
ואז, לא יודע, אני קצת מרגיש לא נוח, כאילו פתאום, כי כל ערוץ וכל גוף עושה את הבחירה שלו, אני לא יודע מה עבר ומה מערכת השיקולים של גופים אחרים, אבל ההחלטה אצלנו הייתה שלא משדרים עד שיש אישור של המשפחה. עכשיו, ניסו להשיג את המשפחה, בינתיים זה שודר בכל הערוצים האחרים, הערוץ היחידי שאם אני טועה שלא שודר בו זה 13, והמשפחה הייתה במצב שהיא לא מסוגלת לדבר, לא מסוגלת כאילו, ונשלחה כתבת שלנו לשם,
לבית המשפחה?
לבית המשפחה, כדי לדבר, לקבל את האישור בעיניים, מה שנקרא.
פרונטלית?
כן, והמשפחה אישרה. ורק שעה אחרי שהסרטון הזה עלה, ובעצם גם מופץ בכל הרשתות החברתיות, וגם שודר בטלוויזיה במקומות אחרים, אז שודר ב-13. וגם חיכינו לא רק לאישור המשפחה, אלא גם לאישור המטה של המשפחות, שמתווה בעצם את המדיניות הקולקטיבית. עכשיו, המשפחה של מיה, אמא שלה ואחיה ואחותה, הם גם, הם אישרו כאמור את השידור של הסרטון, ואז שידרנו, והם גם הסכימו להתראיין. וזה היה, אני חייב להגיד לכם, כל הזמן בשידורים, כשבאים במגע עם הסיפורים האישיים ומראיינים, אני גם מראיין כל הזמן ניצולים ואנשים שאיבדו את יקיריהם או באי-וודאות מוחלטת. ואגב, אני בצהריים ראיינתי את הדוד של מיה. במקרה יצא ככה, והוא אומר, הדבר הכי קשה זה אי-הוודאות. אנחנו לא יודעים, לא יודעים מה הייתה, אם היא חיה, אם היא מתה. איפה היא? מה? אין לנו שום פרט, ואז פתאום מגיע הסרטון הזה. וזה קורה, זה באמת תולש את הלב ממקומו, לראות את ה... כי מצד אחד, יש את ה... זה מנחם, לראות שהיא בחיים. גם אומרת, האמא, אני... לא ידענו מה קורה איתה, והנה היא פתאום... והיא בחיים, זה מנחם.
כן.
יחד עם זאת...
היא בחיים בעזה.
היא בחיים בעזה.
בשבי חמאס.
ומי יודע מה עובר עליה, ומי יודע...
כמה היא מפוחדת.
ואם היא תצא מזה, ומה קורה, זה... ואז היא אמרה, האמא, פתאום ראינו את הסרטון בטלוויזיה. זאת אומרת, הם ישבו, כנראה ראו ערוצים אחרים שזה שודר, ואומרת, פתאום מופיעה תמונה שלה על המסך. עכשיו...
אלוהים.
והיא אומרת שהיא נפלה על הרצפה, ולא הייתה יכולה לקום, זאת אומרת, היא אמרה את כל הדברים האלה בשידור, אני חוזר על דברים שאמרה בשידור, זה לא דברים שאמרה מאחורי הקלעים. וכאילו, אני מספר את זה, לא בשביל להוציא את ההחלטה, או תרוץ 13 טוב, כאילו, זה, אלא באמת, כי אני חושב, נכון, הכל רץ, הכל פתוח, הכל ויראלי תוך שניות, אבל... אני חושב שכן יש עדיין תפקיד לגופים ממוסדים ואחראיים להראות, לגלות רגישות, נקרא לזה ככה, רגישות
ואחריות, ולכן כן. זו הסיבה שאנחנו גם פונים לערוצי טלוויזיה כאלה, או בכלל לערוצי חדשות, גם אם הם בעיתון וגם אם הם בטלוויזיה וגם אם הם ברדיו, אנחנו פונים אליהם בשעת צרה, כי אנחנו יודעים וזוכרים וצרוב לנו בחוויה שהם אלה שנוהגים באחריות, ולכן אנחנו יכולים לסמוך עליהם, ולכן כשהערוץ עושה דבר כזה, הוא פוגע גם בעיקר באמא, וקודם כל באמא, אבל הוא גם פוגע בתחושה הזאת של יש לנו על מי לסמוך שיתווך לנו את העולם, שזה דבר שהולך ונסדק.
נכון, נכון, ויחד עם זאת, אני גם יכול להסתכל על זה מהעיניים ההפוכות, ולהגיד, הרי במלא זה רץ, במלא זה ברשת, במלא אם יראו את זה, אם לא עכשיו, אז מישהו ישלח להם את זה בוואטסאפ או בטלגרם עוד דקה.
אבל ערוצי הטלוויזיה כבר לעולם לא יוכלו לנצח את זה.
נכון.
אז כבר כדאי שיהיה ערך במה שהם משדרים. ואם זה לשדר, זה לשדר משהו שהם עברו עליו כבר. וכמו שיש צנזור, אגב, צבאי, על כל דבר שאומרים, גם כאילו, זה צריך להיות צנזור של הנפש, כאילו, ממש כך.
תדעת מה, זו דוגמה מאוד טובה שנתת, כי אף ערוץ טלוויזיה, לא נגיד עם סור מיקומים של שטחי כינוס, ולא יעבוד ביחד, ועובדים ביחד עם כל החופש להעביר ביקורת, וכמובן לא, זה לא, לא ערוצים, כאילו, אבל... כמו שאנחנו עובדים ביחד כדי לא לסכן את המערכה הצבאית, בואו ביחד נעבוד כדי לא לסכן את המערכה האנושית. והעובדה היא שהאמא ראתה את זה פתאום בטלוויזיה.
כן, רק שפה אין אאוטסורס, כאילו כמו צנזור צבאי. זה כל אדם צריך לעשות את ה... יש לו אחריות אישית לצנזורה העצמית הזו, כאילו, ואני... שאתם הפעלתם אתמול, שזה נראה לי הדבר הכי הגיוני ואנושי בעולם.
אני חושב שזה בגלל שאנחנו צועדים בטריטוריה שהיא לא מוכרת, בכל אספקט כאילו של המשבר החולני הזה.
כן.
כדאי להסכים על איזשהם כללים של מדיניות, אפילו בשיתוף עם המטה שמטפל במשפחות של החטופים והנעדרים, כי... ושכולם ינהגו לפיהם, כי...
אפילו מדיניות של לחשוב רגע.
אני בטוח שחשבו, אני בטוח שגם מישהו שידר חשב.
של לעצור שנייה.
יש פה אבל גם עניין של מרוץ חימוש, וסליחה שאני בכלל מביא מושגים כאלה
מיליטנטים.
א', מיליטנטים, וב', שאני מדבר על רייטינג בשעה כזו, אבל בסוף ערוץ חדשות, ה-DNA שלו הוא לפרוץ ראשון עם החדשות. בזה אתה מורגל כאיש תקשורת שעובד בניוז, אתה מבין שאתה חייב להביא את המידע כמה שיותר מהר, כמה שיותר מוקדם, ויש תמיד שיקולים כאלה של מרוץ חימוש, שאתה אומר, רגע, אם אני לא מעלה את זה עכשיו, הם מעלים את זה, עזוב את האינטרנט, עזבי את כאילו, את הסושיאל, הערוץ המתחרה יעלה את זה, ואז אני אהיה אחריו, לכן זה כאילו, זה לא רק לחשוב רגע, כמו שאת אומרת, שלגמרי צריך לחשוב רגע, אבל באמת אולי כדאי לגבש איזשהן הסכמות.
כן, שהוא קוד אתי סביב, כי אנחנו רק בהתחלה של זה.
כן.
ועוד יהיו סרטונים, זה, בתוך הזוועה הכללית, זה היה סרטון חיובי, כי היא נראית טוב, היא מדברת רגיל, ובאמת היא סיפקה גם את ההוכחה לזה שהיא בחיים, ועבור המשפחה אני... הם, שוב, בתוך הזוועה, זה כן נתן להם תקווה ונחמה.
אבל זה עדיין עוד סוג של טרור.
בדיוק.
זה עדיין עוד סוג של טרור, ואנחנו הולכים לפגוש, כמו שדיברנו על זה בתחילת השיחה, את כל הסקאלה של הטרור. לכן, בכל פעם שנפגוש אותו בתצורה כזאת או אחרת, נצטרך לעשות את השיקול מחדש, ולהפעיל מחדש את הראש ואת הלב.
רם, בוקר טוב. רם?
רם?
או, איכשהו, כאילו שומעים שהוא
כן,
בשידור, אבל אולי הוא לא...
כן, אי אפשר להגיד אותה על השטק.
רם?
לא, הוא לא על השטק, נכון. עכשיו הוא על השטק.
הלו?
רם?
טוב.
טוב? לא ניקח את זה אישי. לא, יכול להיות שאנחנו שומעים אותו, והוא לא שומע אותנו...
כן, שהוא קלו ב...
אולי אנחנו על השטק.
כן, באיזושהי השתקה.
נעשה עוד פעם. רם. אוקיי.
רוצים שנשמיע את...
הלו? או,
וואו.
שומע אותנו?
הלו.
רם.
די, די.
משהו מוזר.
לא, אני לא שומע.
הוא לא שומע.
אוי, זה היה אוף חמוד.
כן, ממש חמוד.
אתם רוצים שאולי נשמיע את השיר?
לא, בוא נחכה לשמוע למה.
ואז...
האמת שעכשיו, אתם שומעים אותי?
כן.
אני שומע אתכם דרך הרדיו, לא דרך הטלפון.
זה מוזר.
אבל קצת מבריק. קצת מבריק.
כן, למרות שזה בניגוד לכל כללי שיחה עם מאזין, שאומרת, תחבא את הרדיו כדי שלא יהיה פידבק.
בגלל זה כל כך מבריק, כי הוא עבר על החוקים כדי להצליח במשימה.
אבל אין דיליי בין השידור קצת לרדיו?
מיקרוסקופי, כשזה ב-FM, זה לא בדיגיטל, שומע ברדיו. ספר אז רם על איזה שיר, קודם כל בוקר טוב ומה שלומך, ואיפה אתה...
בוקר טוב, אני מראש העין, אני בדרך לעוטף שוב. האמת שאני קצת שכחתי שאתם משדרים, חייב להגיד לכם, אני קופצתי בשבת, ותוך כל הכאוס הזה, אני חושב שפשו ביום שלישי או רביעי במקרה, נתקענו באיזה מקלט רדיו. הייתה השעה, הייתה נראה לי 8 או משהו כזה, ופתאום שמעתי אתכם. התניעה איזה קול של שפיות, אני ועוד... איזה כאילו כמה מפקדים כזה פתאום נעצרנו באמצע כל הטירוף לאיזשהו איש של שביעות פתאום.
אה נחמד, זה שיחה עלינו.
כן.
דין באמת. אני עכשיו במקרה אנחנו יצאתי וצריך ללכת לתקן רכב פרטי כי המון מהנסיעות פה הם על רכב המזרחיים.
כן.
ורציתי בדרך לדבר על זה, על I Need a Hero, שזה שיר שאני חושב שהוא כרגע משקף את רוב החבר'ה שהגיעו למילואים. אני חושב שזה מגיע מתחושת נקם המילואים האלה, אלא דווקא ממקום של לא עוד, שאנחנו לא ניתן את זה לחזור שוב, ואנחנו פה כדי להראות ש... ברגע שמשהו קטסטרופלי כזה קורה, אנחנו נסיים את זה. לא ניתן לאף אחד להגיע לסיטואציה הזאת שוב, ואנחנו צריכים גיבור. וכל מי שהגיע בא כגיבור, לא כדי לנקום, לא כדי לא יודע, להרוג את כולם, אלא כדי לבוא ולחסל את חמאס ולסגור את האירוע הזה ולדאוג שהוא לא יחזור שני.
כן, גם כמות הגיבורים שמתגלים לנו בכל יום, גם כאילו ישר אני חושבת על טקס המסועות.
כן, יהיה הרבה מסועות לנו.
כן, כאילו, מה, אנחנו נגדיל את המכסה? מה הולך להיות שם?
גם עוד נכונים לנו גיבורים וגיבורות.
נכון. זה הדבר הכי, זה שאנחנו לא יודעים, בטוח אם תהיה כניסה קרקעית בצפון, אלוהים יודע מה ואיפה עוד.
גם לא בא לי שנאחד אותם למסועה אחת, זה מאוד יעצבן.
לא, לא.
כל אחד.
זה יהיה שבוע, שבוע מסעות.
כן.
אז איפה אתה משרת, או בלי כאילו להגיד יותר מדי?
אני לא יודע כמה מותר. אני יכול להגיד בחטיבה 14, אפשר להגיד, ובעוטף כל הסיפור הזה של... של המסיבה ושל האזור ושל של כל החדירות.
אז אתה לוחם? כמו שדיברת
קודם על המסעיות שמזיזות עופות ימינה ושמאלה.
כן.
אז שם.
וואו.
אני חייב להגיד גם שבתוך כל הזוועות האלה אתה מוצא רגעים של הומור.
ברור, אנחנו רואים את זה, אבל שתדע שאנחנו רואים את כל מה שאתם מעלים, וזה באמת, זה מה שנותן לנו המון 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 תקווה, כי א', אנחנו רואים אתכם, שזה בכלל קודם כל דבר טוב, וב', אנחנו רואים את הרוח, בדיוק אותה הרוח שאתה מדבר עליה, של לבוא ולסדר את המצב, ולהתעלות לרגע, וזה... אחרי הקריסה המדינית והמודיעינית בשבת, הרוח הזאת נותנת לנו, לי אישית, הרבה מאוד ביטחון.
איזה רגעים של הומור, למה אתה מתכוון, רם?
מה, לבתי שוב?
על איזה רגעים של הומור אתה מדבר?
אני חושב שזה בא בגנים, אבל אחרי כל... לפי מה שאני הרגשתי וחשתי, אחרי כל פעם שיש לשים עושים מצדיעה, או אני לא יודע, נגיד לצורך העניין, חלק מהדברים שנפגעו, צריך להחזיר אותם לקשירות, לקחת טנק ולנקות אותו, ועוד כל מיני מיני דברים, אז מסיימים עם הזוועות, ואז עולים למעלה, ויש איזשהו סשן של צחוק ושירה, ואיזשהו תחושת מטרה פתאום מילאי. היה קשה, בחרו, אנשים התפרקו, ומהפירוק הזה בונים משהו חזק את זה.
כן. רם, קודם כל, רק בריאות, שתחזור הביתה בשלום, ואפילו שאתה ביום סידורים עכשיו עם האוטו,
אני כבר חוזר. גם עושה על הדרך תרומות, את כל הזה...
אתה מביא איתך, כן? מביא איתך דברים, איזה דברים?
האמת שזה קצת מצחיק, אבל כוסות, כי אין לאנשים כל כך, כל כזה כבר צריכים משהו לשתות איתו, שיהיה איתם כוסות מתכת, שיהיה לכולם, ומעברים מעדים כאלה כדי שאנשים לא יתייבשו, וכל מיני דברים כזה.
המעברים היעילים האלה, כל כך כל כך יעילים.
גאדג'טים, בא להביא גאדג'טים.
ממש אבל, ממש, לא יותר מעדים, כאלה דברים, כאילו משהו שצריך רגע פיזית מהשטח.
כן. טוב רם, תודה לך, אז אנחנו נשמע את השיר שבחרת, Holding Out for a Hero. במקור זה מהסרט פוטלוס בכלל, אתה...
נכון, נכון.
אתה בגיל?
אני 35, אני יותר שרק מפוטלוס.
בדיוק, שרק ברמטה אפילו. תודה רבה.
תודה רם.
תודה.
תודה לכם, תודה.
האירו שלנו מגיע.
כן, כן, כן.
חשבתי רק עליו.
He's on his way.
כן.
למרות שהוא מתעכב.
למה?
זה לא יגיע, אמרו בהתחלה ברביעי, אבל זה לא יגיע ברביעי.
אולי הוא גם עוצר להביא כוסות.
לא, זה נדחה לרביעי. אמרו שהוא יגיע.
אני גם קראתי הבוקר רביעי.
ואז שזה נדחה כאילו לרביעי. אני על זה בביידן.
ברור, כולנו.
כן, לא, יש דיבור שהוא בא... יש את הדיבור הזה, שבגדול הוא פשוט רוצה לשלוט בכל הסיטואציה, ולכן הוא מביא, כן, את כל העזרה, אבל גם, וגם יש לו אינטרס, כמובן, בגלל חטופים אמריקאים, כאילו, הכל ידוע, אבל אי אפשר שלא להאריך.
ברור.
שהבן אדם מגיע.
מה זה לא להאריך? זה יותר מלא להאריך. זה, אני לא חושב שהיה אפשר לדמיין תגובה אמריקאית יותר טובה. תקנו אותי אם אני טועה.
אי אפשר, אי אפשר.
זה קריטי, זה חד משמעי, זה חשוב. אני אפילו לא בטוח של אוקראינה הוא הגיע כל כך מהר, כשפרצה שם המלחמה. הוא הגיע בכלל לאוקראינה?
לא יודע אם הוא בכלל הגיע.
אני חושב שהוא היה באיזה רגע. אני לא, אתה יודע מה עכשיו, אני לא בטוח. אבל זה כל כך קריטי.
זה גם קצת אחרת, כי באוקראינה זה כאילו עימות חזיתי מול רוסיה, זאת אומרת, היה שם הרבה היסוס בכלל אם בהתחלה לספק נשק וכזה. זה לא...
נכון, ופה לא היה היסוס מהרגע הראשון. ובנוגע לזה שהוא רוצה לנהל את הסיטואציה, תפאדל, לקח את המפתחות, כאילו,
וואי,
באמת,
ברמות.
אחרי מה שהיה פה ביום שבת, ומאז, בהיבטים מסוימים, כן. נהל את הסיטואציה, הכל
וגם,
טוב.
וגם הנושאת מטוסים הגיע.
כן, הראשונה.
היא קודם הגיעה.
הראשונה לכל... מתוך שתיים.
הראשונה, כן, כן.
ה-USS ג'רלד פורד.
כן. פתאום נזכרתי, יש לי כאילו קטע כזה שאני... נזכרת בדברים המטומטמים שהתאבססנו עליהם לפני שכל זה קרה, וכזה על יוליה, כלבת הים, שהיא הגיעה. ועכשיו מגיעה נושאת מטוסים, כאילו הסף ריגוש שלנו.
נכון.
תחשבו, אני...
גדל וגדל.
קראתי בוויקיפדיה על הנושאת מטוסים הזאת, פורד, הרי זה... תמיד מדהים אותי אוניות ענק. נגיד, אלה של הקרוזים, שאומר חסי 11 קומות, הם 50 מטר, כאילו, ואתה אומר, זה בים, כן, אנחנו מבינים. עכשיו, הנושאת מטוסים הזאת, ברחו לי עכשיו מידותיה, אבל היא איזה 100 ומשהו מטר.
מגרש פוטבול.
110,
נכון?
מגרש פוטבול.
כן.
כן, זה הכי אני אוהב שמשווים לנו דברים למגרש פוטבול, כאילו אנחנו יודעים איך מגרש פוטבול נראה בכלל.
נכון, זה 80 פיט אין יארדס. סבבה. זה עצום, וזה הכל ברזל.
זה מנס ציונה, תל אביב.
זה מחזיק עליו מטוסים.
זה הקטע המטורף.
אני אומר, איך זה צף? אני בים, כולנו הרי בים, מנסים רגע להירגע, לשכב על הגלים, נכון? שוקע תוך רגע.
לא היה לך מטוס אף פעם כששכבת בים?
אז עוד מטוס עליך, וזה כמובן, הרי זה גם לא מגיע לבד. זה יש אנטוראז' מסביב, יש משחטת כזאת וספינה כזאת.
שפתאום נראות פיציות בהשוואה על הדבר המפלצתי הזה, אבל זה גם כלים.
האמת היא שאולי זה כאילו גם איזה עניין כדי להראות עד כמה זה גדול, כמו שמנסים להראות כאילו נגיד קוס, כמה היא נגיד גדולה.
כמו לעשות סלפי עם חבר מכוער.
או...
לא שיצא לי להיות באף אחד מהצדדים, אני מקווה.
אני כזה, זה כמו ששמים כזה כוס ליד במבה,
מטבע ליד
חבר מכוער. סליחה, כל אחד לוקח את זה.
אז איפה היא ממוקמת בדיוק? הרי היא לא עוגנת לחופי ישראל, נכון?
אין לי מושג.
וזה גם חתיכת כוח אש. זה גם המטוסים, ויש שם כל המסביב.
יש שם גם איזה 4,000 ומשהו חיילים.
כן. זה כאילו להביא בסיס, זה להביא...
כן, זה להביא בסיס, זה ממש בסיס.
כן, גם הבנתי שהיא ממש כאילו יש לה עצמאות משלה, יכולה כאילו להגיד כזה, בא לי עכשיו לנסוע לכאן, בא לי לכאן, זה כאילו... יש לה מיקוד?
קהיר?
כן.
בטוח אגב, זה מקבל חבילות שם שירותים.
מאסוס?
שם דוכנים, יש שם של אוכל, בשיא הרצינות, אני לא צוחק שם מטבחים, יש כאילו חיילים אמריקאים הם בסטנדרט גבוה.
זה מצחיק, כשאתה אומר את זה, אז אני נזרק לכזה סטארטרק. אני אומר, כן, נכון, זה חללי, אבל סטארטרק מבוסס על הדברים האלה, ולא ההפך.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
שעה שנייה. בדרך כלל אנחנו מדברים איתו מוקדם יותר, אבל הבוקר עכשיו, יניב קובוביץ' הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה קורה, יניב?
אתה יודע, בדרך כלל אנחנו מדברים איתך מוקדם יותר, ואז מתאוששים ממך כל המשך התוכנית.
כן, הפינה של תפירות היום.
ממש, אמא שלי כתבה לי, אפשר להביא מישהו פחות מלחיץ? אני אומר לה, אמא, זו סיטואציה מלחיצה, זה לא קשור.
כן, אני בתור, באמת 25 שנה אני עיתונאי, אני קיבלתי החלטה הכי ברורה שיש, שבאירוע הזה אני לא מתכוון לצייך שום דבר. זה משהו שהוא כנראה הפך להיות עיתונאי בשביל היום הזה.
לא לטייח שום דבר.
כן.
אז בוא נראה איפה אנחנו עומדים הבוקר הזה.
אז אנחנו עומדים, כמו שאמרנו, בימים האחרונים, באמת צהל הצליח להתעשת קצת על עצמו, לפחות בשטח, עדיין לא בהספקה ובכל כל ההפקה לחיילים, אבל כן הוא יצטרך להתעשת בשטח, הוא תפס שליטה, הוא כבר יומיים בלי תקלויות של מחבלים בשטח בתוך ישראל. הערכה היא שגם אם יש, זה פה ושם, וזה אנשים שכבר נמצאים הרבה זמן בשטח בתנאים לא תנאים, אז איכשהו בכל הנושא של מחבלים בתוך שטח ישראל, קצת יותר בטוח, עדיין לוקחים בחשבון ומסתכלים ובודקים, אבל קצת יותר, יש יותר ודאות שכנראה אנחנו אחרי האירוע הזה של מסתובבים פה החמושים. צהל בגדול, הערכות שלו היום זה לקראת כניסה אפשרית של תמרון קרקע, אנחנו לא יודעים אם יהיה וכאשר יהיה, אבל צהל נכנס, הוא בעצם מה שנקרא מכין את השטח. הכוונה היא שהחיילים ייכנסו באופן הכי בטוח שיכול להיות. אז חיל האוויר ממש דואג לשטח את המקומות שצריך כדי לאפשר את הכניסה. במהלך הלילה היו 200 תקיפות בעזה, זה המון, זה המון.
זה באמת, אתה יודע, אנחנו לא שומעים את הרעשים וכמעט לא רואים את התמונות בתקשורת הישראלית, אבל אלה כמויות אדירות, אדירות של הפצצות ושל גיחות של חיל האוויר, זה באמת...
כדי באמת לסבר לאנשים את האוזן קצת, צריך להבין, אנחנו אמרנו בלבנון השנייה, בערך הותקפו 600 מטרות, במהלך המלחמה.
בכל המלחמה הותקפו 600 מטרות?
נכון, ואנחנו מדברים על אתמול 200 בעזה. סדר גודל, צריך להבין גם ש...
ועדיין, אתה יודע, באינסטינקט שאתה רואה את התמונות מעזה, אתה אומר, רגע, אז איך יש עוד בניינים? למה אני רואה בניינים בעיניים? למה אני לא רואה רק...
איפה הים?
מה זה המדרגה הזאת? למה היא שם?
כן,
ככה. אז גם על זה אני בא לדבר. אנחנו צריכים להבין שאנחנו במלחמה, לא במבצע. מדינת ישראל היא נורא התרגלה, שאנחנו נכנסים לאיזה סבב לחימה יום-יומיים, או איזשהו מבצע יום-יומיים, ובאמת זה מתנהל אחרת, עם חוקים של הדין הבינלאומי אחרים. אנחנו פה במלחמה, יש לזה חוקים אחרים, זה בעוצמות אחרות וזה צפוקות אחרות של התקיפות. אנחנו גם בדין הבינלאומי, זאת אומרת, אנחנו רואים שמורידים בניינים, אבל עדיין הדין הבינלאומי אומר לך, אתה לא יכול להוריד בניין, אתה לא יכול לצאת לנקמה, אלא אתה צריך להראות שיש בבניין הזה מטרה. זאת אומרת, יש מודיעין, יש מטרה, למה התקפת? עכשיו, אם במבצע באמת היו דואגים, היו מוצאים מטרה בבניין, ואז חיל האוויר וחוקרי המטרות שלנו יושבים וחוקרים איך לפוצץ רק את הקומה, או רק את הדירה, או רק את החדר, כדי לא לפגוע באנשים, היום פשוט אמרו לכולם, כולם דרומה, מנחל, לפנות את כל צפון הרצועה, כולם לרדת דרומה, ומבחינתם, כשיש עכשיו מידע על מטרה, אז יש מטרה, יש מידע, יש יעד לתקיפה, אבל הבניין יורד.
תגיד, זה שביידן מגיע ברביעי, זה מעכב את הכניסה שלנו בעצם?
לא. לא, לא, לא. הטיול, כן? ההגעה שלו לפה זה באמת משהו שנועד לתת, כן, זה תמיכה להראות גם לאיראן, גם לחיזבאללה, גם לעולם באיזה צד נמצאת ארצות הברית, ועד כמה אנחנו, יש פה עניין באמת של יותר הזדהות, סולידריות, אבל ביידן הוכיח
שביידן...
אני מניח שהוא יודע, הוא לא צריך להגיע לפה כדי לדעת מתי נכנסים ולא, אני מניח שאם הוא מגיע כבר הוא יודע מה הולך להיות ביום שהוא יהיה פה. זאת אומרת, השיקול לתמרון הוא בהרבה מובנים, זאת אומרת, זה לא רק היום או שעה שהחליטו, זה צריך איזושהי תכנות מבצעית כדי להיכנס. אז לא בטוח ששיקול של אורח חשוב ככל שיהיה, והוא חשוב. זה מה שייתן את הדברים, ייתן את ההחלטה להיכנס.
הוא גם ככל הנראה ינחת בירדן מטעם ביטחון.
ברור.
וואלה.
ברור, כן.
תגיד רגע, אני רוצה ש... כי אנחנו עכשיו הרי נתחיל לדבר במונחים של כניסה קרקעית, וכמו שאמרתי לך, כאילו מפגיזים, 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 אבל אז רואים את התמונות מעזה, וכאילו רוב הבניינים עדיין עומדים, אז זה הרי יותר גדול ממה שאנחנו יכולים לתפוס. זאת אומרת, זה גם לא תהיה מערכה של יאללה, עולים על זה וגומרים את זה והורגים את חמאס, בחיים האמיתיים... הפרופורציות הן אחרות, זאת אומרת, רצועת עזה זה מקום גדול.
ענק.
אלה ערים גדולות.
כן, ואז גם שפתאום אומרים, העיר עזה.
כן.
זה גם פתאום. העיר עזה?
כולנו מדברים, אנחנו רואים עזה, אנחנו, יש נטייה לחשוב שאנחנו מדברים על עיר, כמו שאתם אומרים. רצועת עזה זה בעצם מאשקלון עד לגבול מצרים.
בדיוק. זה רצף עירוני. זה מטרופולין עזה.
רוחב הרצועה הזאת יש לה משבעה וחצי קילומטר ועד 12 קילומטר. וזה לאורך כל השטח הזה.
שכמה אורך בעצם מאשקלון עד נופיח?
אם אני לא טועה, זה 42 קילומטר.
כמה זה במגרשי פוטבול?
וזה, אבל צריך להבין, זה לא רק ה-40 קילומטר על 12 קילומטר רוחב, זה גם המקום הצפוף ביותר בעולם. מבחינת האנשים, אנחנו מדברים על שטח כזה שחיים בו מעל 2 מיליון תושבים.
כשאנחנו אומרים לפלסטינים באמת, כן, לעזוב את צפון רצועת עזה, אז כמה אנשים אנחנו בעצם מזיזים?
כרגע, עד לרגע זה, עברו דרומה כ-600,000.
כ-600, ואנחנו, זה אמור להיות מיליון, 1.1 מיליון, משהו כזה.
משהו כזה.
תגיד, ולמה בעצם צפון הרצועה? האם רוב המפקדות של חמאס או המנהרות הן מרוכזות בצפון?
אז קודם כל בצפון הרצועה, מה שאמרנו, רוחב הרצועה הוא הקטן ביותר, הם יותר קרובים ליישובים. דבר שני, הרקטות, רוב הרקטות שמשגרים לעבר מרכז, לדווחים הארוכים יותר, זה הכל משוגר מצפון הרצועה. מי שמכיר, זה אזור בית לאיה, הטטרה, כל האזורים האלה שזה צפון הרצועה, זה המון אזורים חקלאים, ומשם בעצם מבוצע רוב הירי, רוב השיגורים מבוצעים משם. כדי עכשיו, להגיע לטווחים שהם יכולים.
לגבי המנהרות ואיום המנהרות התת-קרקעיות מתחת לרצועת הזה, המנהרות כן. שמחכים לחיילי צהל כדי לפעול נגדם ביתר יעילות, יש איזשהו פתרון קסם לדבר הזה? אני קורא כל מיני להציף את המנהרות, לרסס...
אין פתרון קסם, אני רק רוצה להסביר לאנשים שאנחנו אומרים, כל מה אומרים מנהרות בעזה. כולם חושבים שיש איזה פיר, ואז מנהרה אחת שנכנסת, ויש ככה הרבה מנהרות.
זו עיר תת-קרקעית לכל דבר ועניין.
עזה כולה חפורה מתחת. זאת אומרת, יש גם אינדיקציות שברעידת אדמה עזה יכולה לקרוס לתוך עצמה, כי הכל זה נבנה ב...
נו, אי אפשר לעשות איזה רעידת אדמה?
כן.
בשביל מה הפורד פה?
כן, אבל צריך להבין שזה... זה מאות קילומטרים מתחת לאדמה, עכשיו זה מנהרה שמובילה למנהרה, אני יצא לי להיכנס למנהרה כזאת באחת המנהרות שתפסו. צריך להבין שאתה נכנס ממש, יורד למנהרה עמוקה, ואז היא מתפצלת למיליון מנהרות.
ויש שם חשמל והכל ואוכל.
ויש חשמל. עכשיו, אתמול דיברו לדוגמה על מה שנקרא גשר הומניטרי, שכולם כועסים, למה מכניסים להם את הדברים. אז א', לפי הדין הבינלאומי, אתה חייב להכניס אנרגיה, מזון, תרופות ומחסה. אם אתה נכנסת לאזור מלחמה. זה על פי הדברים אתה חייב. עכשיו לדוגמה, צהל לדוגמה, מחליט שאוקיי, אנרגיה, הוא לא רוצה להכניס לדוגמה את הדלקים. כי חמאס גונב את זה, וכמו שאתה אומר, איך המנהרות האלה, יש בהם אוויר, חשמל, תקשורת, זה הכל עם גנרטורים. צהל, חמאס נכנס במהלך השבוע למין בסיס של אונרה, וגנב 25,000 ליטר דלק.
כן.
זאת אומרת, הוא גנב את זה, הוא ממש נכנס עם...
אונרה זה סוכנות בינלאומית של האום.
נכון, לפליטים.
ואז אונרה העלו ציוץ על זה בטוויטר, ומחקו אותו כי הם קיבלו איומים מחמאס.
בוודאי, עכשיו חמאס בא ואמר להם, לא, לקחתי את זה לבית חולים שיפה. לפי כל המודיעין, הדלק הזה לא הגיע. אנחנו גם רואים אותם נוסעים ברכבים שלהם, אנחנו רואים אותם בתוך המנהרות, רואים אותם עדיין מפעילים את כל העמדות שלהם. אז צהל מבחינתו בא ואומר, תקשיבו, יש דלק, הם פשוט לוקחים את זה לטובת הזרוע הצבאית. אם הם רוצים, יש דלק, שישימו אותו בבית חולים שיפה. זאת אומרת, זה הדבר נוסף, זה באמת, צהל מתמקד לפגוע בבחירים. זאת אומרת, הוא כדי להוריד את חמאס, זה לא בניינים. אני יודע שזה יותר, מצטלם יותר טוב בניינים, אבל ככל שתוריד יותר בחירים, ככל שתפגע להם יותר בפיקוד והשליטה שלהם, ככה אתה תערער אותם יותר.
זהו, אבל גם הם מתחברים
למטה.
הם כולם מתחברים למטה.
ואיפה הם מתחברים? הם מתחברים, בדרך כלל זה די ברור, מכירים את זה, זה די נועל, די מוכר. מתחת לבית חולים שיפה יש להם ממש מפקדות. זאת אומרת, הם יושבים מתחת לבית חולים שיפה, בוא תתקיס, בוא תפציץ אותנו. יותר מזה, הם גם באים ומראים לנו... סרטונים של חטופים ישראלים שהם מטופלים בבתי החולים. זאת אומרת, תדעו שאם אתם מפציצים את הבתי החולים שלנו כי אנחנו למטה, אז גם החבר'ה שלכם באזור.
כן. ועדיין אנחנו הורגלנו במשך שנים ל... סיפורי גבורה כאלה, הירואים, מבצעים בלתי נתפסים, איזה חילוץ שכאילו יהמם את העולם כולו. אין מה לצפות פה לדבר כזה, אה?
יש פה בעיה, אז אם ניקח לדוגמה את אנטבה, אז כולם היו בטרמינל.
כן.
פה יש לך מעל 100, אוקיי? חטופים שמפוזרים. זאת אומרת, זה צריך להיות גם מבצע שהוא יודעים איפה כולם, וגם לתת את הפרוץ בבת אחת, כדי שלא לא יבינו שיש איזשהו חילוץ, ואז האחרים ייפגעו.
גם חמאס טוען שיש...
כמו שאנחנו, איך?
חמאס טוען שיש גם חטופים שהם אפילו לא אצל סתם אזרחים, זאת אומרת, לא...
נחמולות חזקות.
כן, כן. לא אצלם ולא אצל ג'יהאד.
א', נכון, ב', לא כל מה שחמאס אומר זה, בניגוד למה שאנחנו חושבים שאנחנו תופסים את נסראללה וצינואר כמי שהנה הוא אמר, אז אני מאמין לו, אז גם פה יש המון מחאה פסיכולוגית, המון דברים, בסוף מדובר על חטופים, הם לא ישימו את זה אצל מישהו שאין להם מושג לגבי האמינות שלו והיכולת שלו לשמור.
לא, אבל באיזשהו שלב אזרחים נכנסו דרך הגדר בלי שחמאס בכלל שולט בסיטואציה, והם חטפו אותם אליהם, וזה בדיוק חמולות חזקות כאלה שחמאס לא יכול לבוא לקפקף אותם ולקחת להם את החטופים.
אז אנחנו עדיין, אני כבר יכול להגיד לכם, שאם חמאס עכשיו מוציא הודעה שבעוד שעה הוא רוצה כל מי שמחזיק אזרח ישראלי שיהיה אצלו במפקדה, תוך שעה כולם יהיו. חמאס עדיין יודע להפחיד שם את כולם, אחרת כולם היו יוצאים עליו ומזמן היו מנסים לבד כבר להוריד אותו. צריך כל תושבי עזה ברובם, כן, זה אנשים שאין להם שום קשר לדבר הזה. גם חמאס קיבל מכה מאוד קשה מבחינת הדמיתית. יש מדינות שלמות בעולם הערבי שמתקשות היום לצאת באיזשהם הודעות תמיכה בחמאס, או אפילו איזשהם הודעות הזדהות. זאת אומרת, העובדה שהם פרצו ליישובים, אנחנו לא נתחיל עוד פעם עם כל מהתיאורים, אבל בוצעו שם דברים שהם ממש דאש, ממש דאש.
כן.
זאת אומרת, ודאש זה דגל שחור גם בקרב המון המון מדינות מוסלמיות. יש לו פה פגיעה תדמיתית מאוד גדולה, זה משהו שיהיה לו קשה אפילו ברמה של להגיע אחר כך לכל מיני מדינות שיסייעו לו בשיקום. כן. או דברים כאלה.
גם כל הזמן מדובר עכשיו על ההבדל בין חמאס לנאצים, שחמאס זה יותר גרוע, כי הם אפילו הם לא הסתירו, הם לא ניסו להסתיר.
ממש,
ההפך,
נכון, ועכשיו הם גם, זה גם גרם כמובן לנזק תודעתי, והם עכשיו מנסים למחוק דברים.
והסרטון שראינו אתמול הוא חלק מהמלחמה שלהם להראות שהם דווקא שובים הומניים.
ברור שהם מטפלים בהם ושהכל בסדר, אבל עדיין מדובר באזרחים שנחטפו שם ממסיבה או מהבתים או בילדים. גם אי אפשר לתתת מה שקורה בתוך היישובים. מי שמסתובב בתוך היישובים, אני אתמול הסתובבתי עם גדעון לוי ועם אלכס ליבק, שניים שהם באמת שועלי קרבות, היו בסרייבו, ביפן, היו בכל המלחמות הכי גדולות. גדעון לוי שהסתובב איתי אמר לי, אני דבר כזה לא ראיתי בחיים. זאת אומרת, הוא התיישב באיזשהו שלב, אתה יודע, וכבר הרגיש את זה שזה too much, והוא רוצה שאני יוציא אותו משם, שהוא יאללה מספיק.
כן.
והוא, אתה יודע, שניים כאלה שבאמת תיעדו את כל האירועים הכי קשים שהתרחשו בשנים האחרונות, הם בעצמם עומדים ואומרים, אני לא ראיתי דבר כזה.
מבחינת ההרס,
האכזריות,
הוונדליזם, ההרס, כן. הרוע, הניסיון, אתה יודע, אתה רואה דיזה של הדברים, ושריפה של הדברים, ובאמת הם...
שריפה משהו... של אנשים, עזוב של הדברים, של אנשים על הבתים שלהם, זה...
כן, אני, עוד פעם, אני לא, אמרנו, אנחנו במוקדם בבוקר, אני לא רוצה, אבל להתחיל בתיאורים, אבל היו שם מעשים של כל מה שראינו בדאש.
כן.
ממש, אחד לאחד, יקחו את הסרטים הכי קיצוניים, זה גם קרה. אז...
קובוביץ', מה
אנחנו
עם...
אנחנו רואים את הכוחות... וזה מדהים לראות שהם באים במוטיבציה, בשיחות פרטיות ככה שתופסים עם החיילים בשטח, יש חשש אישי, זאת אומרת,
ברור, זה טבעי, איך אפשר לא?
ומדברים בצורה כזאת ואחרת, אבל בסך הכל יש מוטיבציה מאוד גבוהה של הכוחות להיכנס.
כי זה באמת על הקיום, אני חושב שהמכה הזאת שוב יחדה ותקפה מחדש את הסיבות האלה שלמדנו עליהן בבית ספר ואת הזכות שלנו של הקיום כאן, זה פתאום מראה לנו, הנה זה רלוונטי, עדיין זה רלוונטי.
זה גם הקיום, אבל כמי שגויס בצו 8 לחצי, כמעט לכל המבצעים האחרונים, מלחמות שהיו לנו במאה ה-93, יש פה משהו אחר, אנשים מגיעים עם מטען נפשי, רגשי, כן. אחר.
זה באמת אין זה ברירה,
גם
תמיד.
גם בכולם, כל אחד שיושב עכשיו עם נשק על הגבול ומכין את עצמו ללחימה, אז החבר שלו נחטף, מישהו שהוא מכיר מהמשפחה נהרג, יש, זאת אומרת, זה נגע, הכמות ההרוגים והנפגעים פה היא כזאת שזה נגע בכל משפחה. אין בן אדם בארץ שלא מכיר מישהו שנהרג, שנחטף, שקרה לו משהו, שיש לו איזשהו, וזה מביא מטען נורא נורא כבד גם על הלוחמים.
אבל מי לא מפחד? חולי רוח מהצד השני שצועקים על הוואקבר ונכנסים להתאבד.
שמקדשים את המוות.
אני לא קונה את ה... המשחקים האלה, וזה, תאמין לי שהם מפחדים. אני זוכר לפחות אצלי בצוק איתן שנכנסנו, כמעט ולא ראינו אותם, מרוב שהם הסתפרו, התחבו, זרקו את הנשקים.
ברור שהם פחדנים, כן? ברור שהם לא חיילים אמיצים וחזקים, אבל יש להם את הטירוף הזה שאני חייב להגיד שאני שמח שאצל החיילים שלנו אין. את החדוות מוות הזו, המופרעת, הפונדמנטליסטית, המטריפה הזו.
אגב, במדינות האלה, ובכלל, בכל מה שנקרא המיליציות האלה, כן? שהם... כמו חמאס או כמו חיזבאללה, יש שימוש רחב בסמים. זאת אומרת...
גם בזה הם דומים לנאצים, אגב.
נכון.
ולדאש.
סוריה היום משקמת את עצמה, אם היא לא תוכל לשקם את עצמה, אבל היא מנסה להחזיק את עצמה. סוריה היום היא אחת המדינות שמייצאת הכי הרבה סמים לעולם. היא פשוט מגדלת את זה כעסק. והסמים האלה מגיעים, הם באים, מפוצצים בסמים... הם לא, הם באים בטירוף.
הראו בכלי הרכב שלהם שקיות של קוק, ש... כן, וגם תיארו, אתמול ממש שמעתי לוחמים מתארים, שהם ירו לעבר חמאסניקים, ממש למרכז המסה, כן? והם ממשיכים לרוץ, כמו זומבים, כמו בסרטי קולנוע כאלה, שיורים עליהם וממשיכים לרוץ, כי הם לא מרגישים את הכאב, מרוב שמפוצצים בסמים.
נכון, יותר מזה, הם באו אפילו מוכנים למנצ'יז שיבוא אחר כך, יש להם ערימות של חמצוצים, אין לי מושג למה. בתוך הרחבים יש להם ערימות של חמצוצים.
מנהרות חמצוצים.
הממתקים האלה,
איזה סוג?
כל המנהרות עם חמצוצים.
באך הסוג המגעיל בטוח.
אני אשלח לכם תמונה.
אלה עם הגרגרי סוכר, כאילו מצופים בסוכר?
זה חמצוצים, כן, כן.
לא, יש כל מיני סוגים.
החמצוצים התקניים זה עם...
שבאים בסוג.
פסים שטוחים או כאלה כמו נקניקים?
לא, אין להם את הנקניקים, עזובנו, זה עזה.
לא, אבל נכון, יש את החמצוצים שהם בטעם קולה?
כן.
אני חושבת שמאז רחל, אין.
אז זה...
ועוד לא אמרנו מילה על הצפון.
כן.
אז זהו, בצפון אנחנו מנהלים, כמו שאמרנו, איזושהי מלחמת התשה ברמה, בעצימות נמוכה נקרא לזה. הם מתגרים אותנו, אנחנו מחזירים להם. אני מניח, וגם הערכה בצהל, ש... חיזבאללה לא רוצה להיגרר, אחרת הוא היה יודע להיגרר, היה יודע להיכנס, הוא לא באמת, זה לא היכולת של חיזבאללה לתת לנו פעם בכמה שעות איזה ירי של טיל, או לאפשר איזה שיגור אחד או שניים במהלך היום. אז דווקא בצפון יש ניסיון, כן, כן, להראות הצד השני, יהיה לך מה להפסיד, אל תיכנס, אני כרגע לא, אתה לא על הכוונת שלי, אז תיזהר. ובאמת, בצהל מקווים להשאיר את הזירה הדרומית כזירה המשמעותית שעליה יעבדו והעיקרית, ולא להיגרר לאירוע של הצפון. אם יצטרכו להגיע להיגרר, אז גם לשם יש הכנות. זה לא ש... אנחנו כבר לא נופתע בצפון. זאת אומרת, הערכה היא שלא נופתע בצפון, שזה יכול להתפרץ כל רגע.
זאת אומרת שהמכה יכולה להיות כואבת, כי כאמור יש להם איזה 150 אלף טילים שמכוונים אל העורף הישראלי.
300 אלף. כן. הערכה היא שבערך אם חיזבאללה נכנס ללחימה, העורף הישראלי יספוג משהו כמו 3,000 עד 5,000 טילים ביום.
ביום?
מה?
ביום, כן.
כמובן מרכזי...
אמא של תום.
למרכזי הערים, כן? זה לא...
כל האימהות באשר הן.
הרוב, צריך להגיד, הרוב יהיה לצפון, כי זה הדווחים שיש להם. זאת אומרת, זה עד ה-40 קילומטר, זה רוב הרקטות שיש להם. אבל יש להם גם לדווח בינוני, אלא רחוקים, אין להם הרבה, אבל יש.
יש מלאי מספיק בטוח כדי לזרוע הרס בעלה ו...
ובגלל זה חשוב שהאמריקאים ייתנו לנו טילי עירות של כיפת ברזל שיש אצלם.
גם וגם, אתה יודע, אני לא יודע כמה אפשר להגיד, אבל יש, אתה יודע, השיתוף פעולה בהגנה האווירית כבר פורסם, שיש לנו איזשהו, הקימו איזושהי ברית הגנה אווירית עם מדינות בסביבה ועם ארצות הברית, אז גם זה יכול להיכנס לפעולה, אם לא נכנס, אז אני לא יודע, אז... אז גם את זה צריך. ובגדול, אנחנו, הכמות של הטילים שלהם היא מדהיגה, היא תעשה הרס, אבל עדיין רוב הטילים סטטיסטיים. הפחד והחשש, לא פחד, אבל החשש דווקא מהטילים המדויקים. כן, הצליחו להקים פרויקט שמדייקים את הטילים. זאת אומרת, אם אתה שולח עכשיו לחברת חשמל, אז הוא מגיע לחברת חשמל.
אוקיי, קובוביץ', הזרקת את מנת, את חמצוצי החרדה היומיים
שלך. ממש, ומצופים.
כן, הצבעוניים, עם כל הצבעים.
ברגיל שלי.
כן, כן. אתה יודע מה, כשזה ייגמר, וזה ייגמר עוד חודש, חודשיים, שלושה, לא יודע כמה.
נשב על חמצוץ כולם.
נארח אותך פה, ותספר רק דברים טובים.
תעשה פינת רכילות וסלבס.
תהיה חד קרן.
בסלון עם קובו.
רכילות מהעוטף.
כן, תודה רבה.
תודה, אדיב.
ביי ביי.
ביי ביי.
נועם, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
היי, נועם.
מה נשמע?
וואלה, בסדר.
וואלה.
כן. נועם, מי, מאיפה, ונזכיר שהקרבים שלנו פתוחים עבורכם, שירים שמנחמים אתכם, שמחזקים אתכם, שריגשו אתכם בעבר או עכשיו, ואתם רוצים לשמוע אותם ולספר לנו מהו השיר ולמה. אז ספרי, נועם.
אז השיר שבחרתי לעכשיו זה תרקדי את זה, של דניאל ספקטור ודן איבגי.
בחירה מעניינת.
נכון.
ספרי מה עומד מאחוריה.
אז הרקע הוא שאני מודיעת נפגעים במילואים כרגע.
וואו,
וואו, וואו, וואו. זה כאילו, את הולכת למשפחה?
נכון, נכון. אני זו שדופקת על הדלת.
אלוהים, עשית את זה גם בסדיר?
אני זו שלוקחת המשפחות ללוויות. מה?
עשית את זה גם בסדיר?
לא. זה רק מילואימניקים, זה מערך של מילואימניקים בלבד, מתנדבים.
כי צריך להיות בוגרים יותר נפשית, אני חושב, מגיל של סדיר, כדי...
לעומת ללכת למלחמה, שזה כאילו...
לא, אתה צריך במלוא הרגישות לבוא, לדפוק בדלת של משפחה, שעולמה חרב עליה מהשנייה שאתה דופק בדלת, זה דבר לא לילדים.
כן, יש דוקו על זה, של... פרח לי השם שלו, שעלה בתאגיד ביום הזיכרון האחרון. ממש מודים.
אז ספרי.
כן, אז זה גם מגיל, כמו שאמרתם, וגם זה תפקיד שאי אפשר להכריח אף אחד לעשות אותו. זה חייב להיות מערך של מילואימניקים מתנדבים.
אז איך קיבלת את ההחלטה להתנדב לתפקיד הזה?
אני לא רוצה להגיד יותר מדי, כי זה קצת יחשוף יותר את מי שאני, אבל בוא נגיד שנחשפתי לתפקיד הזה מכל מיני כיוונים. ואני חושבת שתמיד ידעתי שיום אחד אני אעשה את זה, ומתישהו הרגשתי שאני מספיק בוגרת ויש בי את הכוחות ואת ה... יש לי מה לתת ומה להכיל, ושאני יכולה לזה.
וכשאת מגיעה, את מלווה נגיד מפקדת או מפקד שמכירים את החייל, או שאת הולכת לבד? איך זה עובד?
לא, לא, אנחנו באים צוות, אנחנו לא יודעים שום דבר על המשפחה. מעבר לפרטים היבשים, אנחנו לא יודעים בדרך כלל מה קרה גם. אנחנו באים להודיע ולתמוך בכל מה שאפשר.
זאת אומרת, אתם לא באים עם פרטים יותר נרחבים, נגיד, כדי אנשים מן הסתם רוצים...
פשוט בדרך כלל אין, כי אנחנו משתדלים להגיע כמה שיותר מהר, שזה לא יגיע להם בצורה אחרת.
ויש גם...
עכשיו זה בעיה במלחמה הזאת, אבל...
אז כמה ביקורים כבר כאלה עשית במערכה הזאת?
עשיתי... אני כבר מתערבבים לי, אני לא יודעים להגיד, אבל נראה לי משהו כמו 4 הודעות ועוד איזה 4 לוויות. אז הסיבה שבחרתי את השיר בעצם, זה קצת פיפ קטן ממני לכולם, כי אני חושבת שכולם עכשיו חווים הרבה עצב, הרבה סטרס ברמה מאוד גבוהה, וחשוב קצת לשמור על הנפש שלנו, עלינו, קצת לפעמים להשתחרר, קצת לפעמים לעשות קאט ממה שקרה. ולשים איזשהו שיר שקצת מזיז אותנו, כאילו פיזית, קצת גורם לנו לזוז, לנשום, לעשות משהו אחר, שהוא לא מתעסק כל הזמן, כל הזמן בעצב ובחדשות ובשכול ובכל הסיפורים, ובערב כמה דקות, שנייה לשמוע משהו שעושה נעים.
אז נשמע את השיר הזה, תרקדי את זה, דניאלה ספקטור ודנה איבגי. נועם, תודה.
בכל הכבוד.
תודה, נועם. כן.
תודה, ואני מחזקת את כל המשפחות, גם שהצטרפו למשפחת השכול הגדולה, וגם של החטופים והפצועים, ואנחנו איתכם, ולמודיעים, כל המודיעים פה בשביל המשפחות האלה, ויש לנו הרבה מכלים להכיל את כל העצב הזה.
כן.
זהו, תודה לכולם.
תודה לך, נועם. ביי.
ביי, בוקר טוב.
אנחנו שומעים בימים האחרונים על יותר ויותר חברי ממשלה שלוקחים אחריות, שממש אומרים אני לוקח אחריות, וזה מעלה דיון מורכב, כי מה שווה לקיחת אחריות אם אין בצידה מעשה, אם אין בצידה ויתור על כוח מסוים. זאת אומרת, לקחת אחריות, הודית שטעית בצורה שהיא דורשת ממך לבוא ולהתנצל בפני האנשים שנתנו לך את הכוח הזה, אבל אתה עדיין לא מוותר על הכוח הזה. ואני מוצא את עצמי תוהה, כאילו, האם אין לזה אפילו את האפקט ההפוך? האם, כי הרי אם נגיד עכשיו כל הממשלה מיישרת קו עם הסיפור הזה, ואנחנו נראה ששר אחרי שר אחרי שר אחרי שר עד לראש הממשלה יבואו ויגידו לוקחים אחריות, מתנצלים, ולא יעשו כלום, אז בעצם הופך את המשפט הזה לקחתי אחריות לחסר משמעות.
לגמרי.
זה כאילו נרמול של המחדל.
וגם כאילו אפשר לראות את ההפך בדבר, מהבחינה הזאת שנגיד ביידן הוא לוקח אחריות על הסיטואציה, וגם הוא פועל, יש מעשים, יש נושאת מטוסים, יש דברים שהוא עושה. כאילו גם כשלוקחים אחריות בקטע טוב, גם צריך לגבות את זה במעשים.
כן, זה לא רק אני, אל תדאגו.
נכון, אבל שם זה יותר קל, כי הוא לא צריך לוותר על כלום, הוא רק נותן.
אני אגיד לך, אני לא בטוח שכרגע זה לא מספיק טוב. כי נגיד, הרמטכ"ל לקח אחריות, אני לא הייתי רוצה עכשיו שמישהו אחר יחליף אותו בניהול המערכה. ראש השב"כ אתמול יצא ואמר בצורה הכי גלויה, אני אחראי, לא הייתי רוצה עכשיו שהוא ילך הביתה.
מסכים.
כנ"ל אפילו ראש הממשלה, שהוא ראש האחראים, אני לא הייתי רוצה שעכשיו, בזמן הקריטי הזה, הוא ילך הביתה הרגע.
אני מסכים. זה זעזע את המערכות.
בדיוק, אני חושב שזה כרגע יכול לעשות יותר נזק מאשר תועלת, ולו רק בשביל הטלטלה. היא תגיע, הם יצטרכו ללכת הביתה בצורה מסודרת, אחרי חקירה וכתבי אישום אפילו, אם מי שצריך. ולכן, זה שהם אומרים עכשיו, כמובן עוד ראש הממשלה לא אמר שום דבר, כאילו שקצת מרמז על אחריותו, אבל ראש השב"כ או שרים זוטרים בינתיים שאומרים את הדברים האלה, זה כן לפחות משחרר איזשהו לחץ, וכן, כי חשוב לראות שמי שעומד מולך מבין כרגע, כאילו, כפי שמתנהלים, בטח בצמרת הפוליטית, זה ממש, עצם זה שהם לא לוקחים קצת אחריות, או מדברים אפילו על אחריותם, זה גורם לך להרער בכלל, בכל האמינות שלהם, ושיקול הדעת שלהם של ההתנהלות בתוך המבצע הזה. כי כשמישהו עושה לך עוול, והם עשו לנו עוול, אתה קודם כל רוצה לראות שהוא מכיר בעוול הזה. אחרי זה אנחנו נחשוב מה עושים עם זה. אבל רק ההכרה היא כבר, היא גם נחמה, היא גם אפילו הכרה תבונית בשיקול הדעת העצמי שלהם, של כן, פישלנו, טעינו בענק את הטעות הכי גדולה שיכולה להיות, שהייתה אי פעם בהיסטוריה של המדינה כמדינה, בואו נעבור את זה, ואז אנחנו...
תקשיב, אני מסכים, את האמת שהשתכנעתי. זה כי החוסר יכולת לראות את המציאות זה מה שהוביל אותנו לפה, ולכן הדבר הראשון שחשוב זה באמת לאותת לנו שכן רואים במציאות. את המציאות הזאת, נכון.
יש אדם שלא רק שהוא לא לוקח אחריות, אתמול כשהוא דיבר בכנסת, ואני מדברת על ראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, הוא דיבר על כל המחדלים, ואז הוא אמר, אנחנו נתחקר הכל. אז כאילו אתה, כאילו אני מנותק מהסיטואציה, אני אחרי זה אחקור מי טעה פה. זה, זה, זה דבר שיצבן אותי. אתה לא, אתה לא החוקר. אתה לא החוקר.
פעם דיברתי,
הוא היטב יודע שהוא גם יהיה נחקר, ואין פה מנוס מהוועדת החקירה הקשה וה סמכותית ביותר מבחינת המסקנות שלה, שתצטרך לקום
מיד. אחרת אין מדינה.
כן.
אחרת באמת שאין מדינה. פעם דיברתי עם אבא שאמר לי שהוא לא נותן לילדים שלו בחיים לנצח אותו בשש בש, בכל דבר, ולו הקטן ביותר, שזה נורא הצחיק אותי, כי זה התנהגות אנושית מאוד מצחיקה, אבל אני כאילו הבנתי כבר אז שהסאבטקסט הוא שהם צריכים להבין שאבא לא טועה, אבא לא מפסיד. אבא הוא מושלם, גם אם זה אומר שאבא משנה את המציאות כדי להמשיך לייצר את התדמית הזאת ואת התחושה הזאת. אני חושב שהמנהיגות של ביבי היא בהרבה מובנים כזו. זאת אומרת,
הוא לא אבא שלי.
הוא לא אבא שלך, הוא גם לא אבא שלי, אבל הציבור תופס מנהיג כדמות הורית סמכותית.
מטאפורה, זה כאילו
מטאפורית, זה הוא יושב לנו על המקומות האלה, לא רק ביבי, כל מנהיג שבא, מעצם הציפייה שלנו ממנו שיסדר את כל הדברים שיש, הוא יושב אצלנו על המקום הרגשי הזה, ויש מנהיגים שגם יודעים לנצל את זה, ולעשות את המניפולציות הרגשיות שהכוח הזה מאפשר להם, ו לא להגיד אנחנו נתחקר הכל, זה בדיוק זה, זה לא לתת לילדים שלך לנצח אותך בשש בש. לא שאני חושב שמישהו רוצה לנצח עכשיו את ביבי, אבל זה לשמור על איזושהי תדמית.
להראות שאתה בן אדם, קודם כל.
בדיוק.
להראות שאתה בן אדם. אגב, האבא הזה שלא נותן לילדים שלו,
זה על הפנים. זה על הפנים, זה גרוע מאוד. לא, לא. אני אומר את זה לגנותו.
אבא זה באמת משהו לשאת אליו עיניים, כי הוא חזק ומטפל, ואפשר לסמוך עליו, הוא אמין, ואולי לא בגיל מאוד צעיר, אבל טיפה אחרי זה להראות קצת שאתה גם בן אדם לפעמים.
כדי שהוא יוכל, כדי שהילד גם יוכל ללמוד להיות בן אדם.
כי לגדול בצל מישהו שאף פעם לא טועה, זה רק גורם לך להרגיש גרוע, כי אתה יודע שאתה טועה.
בדיוק.
וזה יוצא לך את התחושה שאתה אף פעם לא מספיק טוב, אתה אף פעם לא מספיק ראוי לו, אתה אף פעם, זה שריטות כאילו חבל על הזמן.
ומכאן הבאתי את המטאפורה. מכאן ההשוואה, כן.
אבל כזה היה בחורג כזה שנחפה, כמו בטלנובלות שיש תמיד את זה
שאימא התחתנה עם מישהו שאתה לא מסתדר איתו כל כך,
וכשהיא לא מסתכלת הוא מתעלל בך.
מה שכן רציתי להגיד, ראיתי את מיקי זוהר אתמול מודה בכנות וביושר שאף אחת מהמשפחות לא רצו שהוא יבקר אותן, והוא אמר את זה מאוד בכבוד ובזהירות. מיקי זוהר הוא אדם שבאמת הרבה מאוד שנים הוא היה חלק מהאגף המאוד מאוד מאוד בעייתי במפלגה שלו, וגם בממשלות, בקואליציות שבהן הוא ישב, ולראות ממנו איזשהו גילוי כזה של בדיוק זה, לבוא ולהגיד, כן, הם כועסים עליי עכשיו ובצדק אולי, וכאילו אני מבין את זה, זה להפסיד בשש בש.
והוא אמר, אני לא רציתי לבוא ולעשות סתם את הפרובוקציות האלה, להגיע למקום שלא רוצים אותי. כן, כן. מיקי זוהר, שוב, לא מדברים פוליטיקה וכו' וכו', אבל כבר באיזה שנה ומשהו שהוא כאילו סולל את דרכו, כאילו התמתן
בפייסנות כזו, כן, כן.
הוא כאילו גם לקח איזה אחריות על ההתנהגות שלו עצמו, נכון, בתחילת הדרך הפוליטית, והוא כאילו הגיש לנו כבר שנה או שנתיים, זה מגרסה מרוקחת ובוגרת ושפויה יותר.
מאז שאליאב זוהר היה בכוכב הבא. כן, המסך שלו עלה.
בואו נאמר בוקר טוב לצביקה פלג, מנכ"ל רשת אורט, שמובילה את מיזם החינוך המקוון לתלמידי ישראל. שלום לך.
בוקר טוב.
היי צביקה.
היי.
בוא נדבר, מערכת החינוך עובדת בחלקה, יש הרבה בלגן גיאוגרפי בחלק מהאזורים, כן בכיתות, בחלק בלימוד מקוון, בזום, בחלק בכלל לא. איך אפשר בכלל לשמור על רציפות לימודית בתוך ההפרעות האלה?
זה קשה, זה ברור, אני לא חושב שזה שום דבר. לגופו של עניין, אנחנו כבר מאז אותה שבת ארורה ביקשנו מכל מנהלי מורי בתי הספר שלנו, אנחנו פזורים היום על הארץ כולה, הבדואים ביר הדאג' בדרום עד קריית שמונה בצפון, 252 מוסדות חינוך, ביקשנו מכל מנהלי הרשת ומוריה ליצור במיידית קשר בזום עם תלמידים, לדבר איתם, למכון מצוקות, לראות אפשרויות עזרה. המגע הישיר של מורה תלמיד, של מחנכת תלמיד, של יועצת תלמיד, בכל שלב ושלב הוא דבר קריטי כדי לשמור גם על רציפות וגם כדי לתת מענה אמיתי ונכון בזמן אמת לאותם תלמידים, אותם נערים נערות שזקוקים לכך. כולל עידוד להתנדבות, כולל עידוד לפעילויות חברתיות נוספות.
אני חייב להגיד לך, זה כל כך חשוב, כי אני גם מניסיון אישי וגם בכלל, יש נכון שיעורים מקוונים, זום, המורה או מורה מדברים עם התלמידים, אבל ברגע שיש את השיחת טלפון הזאת, האישית, בין המורה לתלמיד או לתלמידה, זה איכות אחרת לגמרי של דאגה, וזה מרים אותם, זה מרים את הילדים, רואים את זה מיידית, את האפקט של זה.
אני מסכים איתך, יתרה מכך, גם ביקשתי שידברו עם ההורים. ההורים צריכים לקבל הכוונה, הם צריכים לקבל עידוד, הם צריכים לדעת שיש אוזן שומעת ולב שרוצה לעזור, וגם מילים עוזרות במקרים האלה.
יש מי שמדבר עם המורים והמורות גם?
כן, כן, אנחנו עושים להם הרבה מאוד סדנאות בזום, בנושא של העצמה רגשית, נפשית, עזרה. יש לנו קו פתוח למורים ולמנהלים שלנו, שמחולקים בשישה אזורים בארץ, שכל הזמן מעצינים אותם, כל הזמן עונים להם על שאלות, מתמידים להם אנשי מקצוע, פסיכולוגים, יועצים, עובדים סוציאליים וכדומה. הדבר הזה, לא ספק השאלה היא נכונה, חייבים גם להעצים את רוח המורים, חייבים להעצים את רוח המנהלים. אני רק אני רק אתמול קיימתי מכל ה-130 מנהלי קמפוסים שלנו שיחות זום בסבבים שונים כדי לדבר על כל הנושאים האלה, כמה זה חשוב וכמה זה חיוני. אנחנו עברנו למעשה מיום ראשון, סוף שבוע שעבר, אבל מיום ראשון בעיקר האחרון, עברנו לשלב נוסף בעשייה הזאת. אנחנו מבקשים א', שהלימודים המקוונים יחזרו ממש בצורה מאוד 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 נמרצת לתלמידים במינון הנכון, גם את זה אי אפשר לעשות.
זהו, אז אני רוצה לשאול כמה, כי אני מבין שיש בגרויות ויש אירועים חיצוניים שאי אפשר להתעלם מהם, עד כמה בכלל אפשר לצפות מתלמידים שיצליחו ללמוד עכשיו, שיצליחו להיות מרוכזים, שיצליחו בכלל להכניס משהו למוח עם כל הדאגות האלה וכל החרדה והבאמת ניתוק המוחלט מהמציאות?
א', לחלק מהתלמידים אין פניות נפשית לכך, אבל עצם השיח, עצם המפגש הכיתתי בזום, עצם לנסות להעביר שיעורים בנושאים מסוימים, לנסות לתת חוויה לימודית, אם זה במדע, בטכנולוגיה, יש הרבה נושאים היום חדשניים בתחומים האלה, יש נושאים חדשניים גם בתחומי הרוח וההיסטוריה והתנך, אפשר הכל לגוון. זאת אומרת, אנחנו לא באים כרגע לבוא ולשפר בגרויות, אנחנו לא באים כרגע לבוא ולהגיד תלמידים בואו תשלימו את החומר, זה ממש לא הזמן, זה ממש לא הזמן. העצם זה שאתה נפגש עם הכיתה שלך, שיעור אחד עם המורה למתמטיקה, ושיעור אחד עם המורה לתנ"ך, ושיעור אחד עם המורה לספרות, ושיעור אחד עם המורה לבינה מלאכותית, אתה, זה מגוון להם את העשייה, מגוון להם את החשיבה, ונותן להם בלי שום...
וואלה, אז אתה אומר שהם כאילו לא עכשיו מתקדמים לחומר במיקוד. הם
זה יותר פריסטייל.
וזה גם להזכיר ולהראות שיש את המסגרת, שלא הכל יתפרק.
זה בדיוק ככה, שהם צריכים לקום יותר מוקדם בבוקר, אנחנו מעירים אותם בבוקר, אנחנו מבקשים לקחת חלק משעה 9 בזומים האלה, אנחנו לא עושים להם נו נו נו, אנחנו לא חז וחלילה רודים בהם שאתם חייבים, אף אחד לא חייב כלום, אבל תדעו לכם שיש את המסגרת, תדעו לכם שהיא קיימת, תדעו לכם שיש לכם, גם אם אתם לא מבינים משהו ואתם רוצים לשאול משהו, יהיה מעגלים, מעגלי העצמה מעבר לזום הזה. זאת אומרת, השיטת לימוד המקוונת היא לגמרי צריכה להיות כרגע בשבועות הקרובים, למדתי בשבוע השבועים הקרובים בוודאי. לאט לאט, כפי שאתה מתחיל יותר לגבי, שאתה מתחיל יותר ליצור את האפשרויות של אווירת למידה, אתה יכול גם בהחלט להמשיך עם החומרים של הבגרויות.
לתת שיעורים, איזה.
אני אומר שוב,
אל תיתנו שיעורים.
כן, לא, בהחלט. השלב הנוסף שאנחנו נעבור אליו זה באמת הלמידה המדורגת. אנחנו היום עם ראשי הרשויות, עם פיקוד העורף, צריכים לדעת באיזה בתי ספר אפשר כן להחזיר את התלמידים לפחות, ואני אומר בשוב פעם, אני יודע שיש רצון רב להחזיר תלמידים לבתי ספר, אני ממש מבקש, צריכים לבדוק את כל המרכזים המוגנים בכל בית ספר ובית ספר, כמה תלמידים הוא יכול להחליט בו זמנית. יש תלמידים שגם אם יגיעו, הם לא בין נפשית עדיין להגיע, וצריכים לתמוך בהם, ויהיה נפילות, ויהיה דוחק. צריכים את כל הדברים האלה לקחת מראש, לקחת מקדמי ביטחון מאוד מאוד גדולים, כדי שלא תהיה באמת, שהבית ספר יהפוך להיות למלכודת. אנחנו חייבים לראות במינון נכון, כמה תלמידים בית ספר יכול להכיל, לקחת מקדמי ביטחון.
כן.
פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, כמה שאפשר. אנחנו דרך אגב גם פונים בימים אלה כל מרכזי המפונים, אורת מוכנה לאמץ את מרכזי המפונים של בני הנוער גילאי 12-18 ולשפס אותם בכיתות שלנו גם בלמידה המקוונת. הרי אם ילד נמצא היום בבתי מלון, או ילד נמצא בשפעים, או ילד נמצא בכל מקום אחר שיש שם מרכזים, מרכזים למפונים, אין שום סיבה בעולם שהוא לא יוכל, אם הוא בכיתה זין, שבית ספר, נגיד, אם במלון בירושלים, שהבית ספר שלנו בחרת גבעת רם בירושלים, שעושה את הזולים, לא תשתף את הילד הזה בכיתה זין, הזום שלהם, תלמידים שלנו.
כמו שזום בעצם זה לא עניין גיאוגרפי, ברגע שאתה בזום זה לא...
לא, כן, אבל אני רוצה, יש לי גם כוונה חברתית בעניין, כי מה שאני רוצה, שאם מספר תלמידים, נגיד, יש לי במלון דן בפנורמה בירושלים, שיש שם היום מפונים, אם יש שם, נגיד, 10 תלמידים שבכיתה זין, או 10 תלמידים שבכיתה ט', אני רוצה לצרף אותם לכיתה ט' שלנו, בבית ספר שמכללת גבעת רם, ושתלמידים יבואו גם בשעות אחר הצהריים לבקר אותם במקום. זאת אומרת, ליצור מין כאן אווירה גם של, יש לכם היום חבורה חדשה, חלקם יישארו שם חודשים רבים
כשלפונים. טוב, אנחנו צריכים לסיים. בואו נקווה ש...
נקווה רק לטוב, רק לטוב, לצור
עוד. בלי שיעורים, צביקה, די.
תודה רבה. צביקה בלג. זה גם דור של ילדים שחווה את הקורונה רק לפני שנתיים, שלוש.
זה האסון הגדול.
שמצד אחד יש כבר את התשתית, זאת אומרת, יודעים כולם לקפוץ למוד הזה של לימודים בזום, מצד שני זה דופק להם את הכל.
ממש.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, שעה שלישית.
שעה שלישית.
כן, מה קורה?
בסדר, וואי, יש מושג חדש שקצת צחיק אותי.
מה?
אני רואה עכשיו, גזלייט.
כן, 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 כן.
נייס.
גזלייט זה נייס.
כן, את רוצה להסביר?
יש את המושג גזלייט.
שגם אותו, אגב, כאילו משתמשים בו, הנה זה הפלטה היומית. בסדר, הורדנו מינונים, הורדנו, עדיין יש להם תחמושת, אבל הורדנו. גזלייט זה כאילו לגרום למישהו לחשוב שהדבר שבו הוא מאמין ותופס כמציאות לא קרה.
לא קרה. חמאס.
כן.
כן, זה מה שחמאס עוסק. במיוחד אחרי כל מיני סרטונים שאנחנו רואים שאנשים מהם אומרים שכל מה שאנחנו מספרים, הזוועות שקרו לנו בעצם לא קרו.
זה מוביל אותי בדיוק למה שרציתי לדבר עליו.
רגע, אז הגזלייט, סליחה רק
זה הפעולה של חמאס והתודעה, כן, ועוזריהם, בעצם להגיד שמה שקרה לא באמת קרה. בכל מיני פעולות וסרטונים ופייק ניוז.
ואנחנו בעצם נפלאים ואתם הכובשים האכזריים.
אז מסתבר שבזירה הבינלאומית, בטוויטר ספציפית, במיוחד בטוויטר, נגיד ככה, ואולי אנחנו פחות נחשפים לזה, כי הפיד שלנו מורכב בעיקר מישראלים שיודעים מה קורה פה ומדווחים על מה שקורה פה, אבל...
הפיד שלי מורכב משניכם, ונכנסתי לשם מאוחר. כן.
אני אשלח לך גם חשבונות טובים.
אוקיי.
אבל בארצות הברית ממש מתמודדים עם הצפה חסרת תקדים של מיסאינפורמציה ודיסאינפורמציה בטוויטר. כמובן שמייחסים את זה בין היתר לזה שאילון מאסק קנה את הרשת ושינה לחלוטין את כל עניין content moderation, מה שנקרא, זאת אומרת, איך הייתם את
ניהול התוכן ומידור התוכן,
בדיוק. הוא פיתר, basically,
ניטור התוכן.
כן, הוא פיתר את האנשים שאחראים על זה, ואמר בעצמו שיהיה הרבה פחות, וגם רואים הרבה יותר תכנים שהם לא בהכרח בעולמות המיסאינפורמציה, אבל רואים הרבה יותר תכנים אנטישמיים וגזעניים, כי יש פחות מי שמנטר אחר התוכן הזה ודואג. א', האיחוד האירופי פנה לטוויטר והזהיר אותם, כי הם נושאים באחריות מסוימת מבחינת הרגולטור האירופאי, לפחות אני לא יודע איך זה בארצות הברית, אבל הם נושאים באחריות מסוימת על מיסאינפורמציה שמופצת אצלם בפלטפורמה. אבל, והכלי הטכנולוגי המעניין שהתחיל לצוף בטוויטר עוד או באקס לפני הטווח, זה משהו שנקרא Community Notes, שבעצם... הוא עשה משהו מאוד מעניין. הוא החליט לעשות אאוטסורס לנושא הזה של ניהול תוכן למשתמשים עצמם. ואתה יכול לגלול בפיד ולראות ציוץ מסוים שמישהו, אפילו ראשי מדינות, ואז איזשהו הקשר שנמצא בילד אין בתוך הציוץ, שיש בו אינפורמציה שהוסיפו המשתמשים. זאת אומרת, הסרטון הזה הוא לא באמת הסרטון שצולם עכשיו, אלא זה מלפני כמה שנים. או מדובר בטענה שהופרכה, הנה ככה וככה, ומצרפים גם מקורות שסותרים את זה, שזו גישה א' חדשנית ודי מעניינת, וגם אני חייב להגיד על אקס ש...
וזה כמו לערוך ערך בוויקיפדיה, לא? שכאילו...
זה קצת דומה לזה, נכון. זה נראה טכנית אחרת, כי ערך בוויקיפדיה אין לכם את התוכן ואז הערה על התוכן.
נכון.
בוויקיפדיה הכל תוכן. פה יש לך את התוכן ויש לך משהו שממוסגר ממש בתור הקשר נוסף שהקהילה נתנה, ככה זה נקרא.
כאילו הזהרה. זה...
סוג של הזהרה.
אבל ההזהרה היא מאומתת, זאת אומרת, בודקים אם זה נכון או לא נכון, או שפשוט כי גם ההזרה יכולה להיות פייק.
נכון, אז לכן הם, ופה זה נהיה מבריק ומעניין, כי זה מסתמך על חוכמת ההמון בעצם. זה בא ואומר...
אוי לא, אנחנו יודעים מה חוכמת ההמון נותנת.
אז או שאנחנו יודעים או שלא, בגלל שגם ויקיפדיה, נגיד שכבר, שבהתחלה כולם הזהירו מפני ויקיפדיה, כי הם מקור שאי אפשר לסמוך עליו, והוא בלתי אמין, והוא לא, ואסור לצטט אותו אף פעם, עם השנים מתגלה שהוא יחסית כן אמין.
אבל בוויקיפדיה יש אורחים אנשים.
נכון.
אבל מעט מאוד בתשלום, וגם להם...
לא קשור לתשלום, אנשים שמתנדבים, והם אמונים על איזה סט של ערכים של דיוק, וניסוחים ניטרליים.
נכון, אבל בסוף זה בעיני עצמם. כאילו, ניטרליות זה סובייקטיבי.
ולכן בקצוות יש גם ויכוחים שם, בוויקיפדיה.
תמיד יהיו ויכוחים, כי האמת היא אמנם אובייקטיבית, אבל יש הרבה מאוד
פרספקטיבים.
אבל עדיין יש איזה סוג של ניסיון לאיזושהי, כן, רגולציה, כאילו, מישהו שבודק את הדברים, מנסה לחקור את האמת ולהיות כאילו...
וגם הוא מתוך הקהילה, והוא פועל כאדם פרטי מתוך רצון לסייע במאמץ. אני לא אומר שזו השיטה הנכונה, אני רק אומר שהשיטה שבה יושבים אנשים שזה התפקיד שלהם, והם מקבלים כסף וסמכות וכוח כדי לקבל את ההחלטות האלה, אנחנו רואים שגם בזה יש פגמים. אני לא יודע איזה מהשיטות טובה יותר, אבל אני כן, משהו שנגיד נורא הגניב אותי, זה שראיתי מודעה למשחק באקס, ויש תופעה בשנה האחרונה של משחקים, שהמודעה שלהם היא ממש שונה מאיך
המשחק.
זה ממש לא משקף את הגיימפלי.
ובמודעה, בסרטון שהוא מודעה, זה נראה גרפיקה כל כך יפה.
מדהימה, ואתה אומר, אני רוצה את המשחק הזה, ואז אתה מתקין, וזה לא המשחק הזה. וראיתי באקס מודעה, שאקס מקבלת עליה כסף, ויש שם קומיוניטי נוט של אנשים שכותבים, הצורה שהמשחק מוצג במודעה, לא משקפת את המשחק עצמו.
כן, אבל זה בעניין של... של שמשהו שיש בו איזשהו אמת ושקר, זאת אומרת איזושהי, לא יודעת, משהו עזרה לצרכן, משהו שכזה, זה לא מה שאתה תקבל. אבל כשזה עניין של דעות, זה בעייתי.
לא, אבל זה לא בעל דעות. אבל זה לא בעל דעות. אני ראיתי את זה על סרטון.
אה, זה בעל עובדות? כן, כן.
שמישהו מציג סרטון כמשהו, ואז ראיתי את הקומיוניטי נוטס האלה מתחת, ואמרו, זה בכלל לא זה, זה צולם לפני 4 שנים כזה. בדיוק הדוגמה שנתת, אגב.
וגם הם מצרפים מקור.
השאלה שלי היא כזאת. נגיד ומישהו מעלה סרטון של אחת מהזוועות שקרו. ואז אנשים פרו-פלסטין, פרו-חמאס, כותבים שם שזה סרטון לא אמיתי. זה דבר שאני רואה, אני רואה שאנשים כותבים, כי אז זה עניין של הרוב.
לא, אז זהו, את אומרת בצדק, גם ה-community notes הזה הופך להיות זירה.
ברור.
זירה למאבק. אז אני לא יודע מה המנגנונים הטכניים הפנימיים שאמורים להקשות על זה, כי בסוף, לצורך העניין בוויקיפדיה, נגיד, יש מנגנונים מאוד, מאוד ברורים. יש ערכים מסוימים שאם אתה רוצה לערוך אותם, אתה חייב שיהיה לך ותק מסוים, ואתה חייב להיות X זמן בפלטפורמה, ואחרי שערכת מספיק ערכים, זאת אומרת,
כל מיני דברים ש... כן, אתה לא נכנס סתם למלחמת העולם הראשונה, חיים.
בדיוק, בדיוק.
זה שיהיה עליך.
כשמסננים את הטרולים והבוטים, זה יכול להיות שזה גם פה ככה.
אני לא יודע איך המנגנון הספציפי הזה של טוויטר עובד, אבל במקרים במקרים בהם אני נתקלתי בזה, זה כן החזיר לאמת.
כן.
לאמת אמיתית, כאילו לא לאמת טוויטר.
כן. זה שאילון מאסק מנהיג את זה.
בדיוק, וגם קשה לי לפרגן לו, כי הוא באמת דמות שהיא יותר שלילית מחיובית.
נכון, למרות שהיו לו כמה ציוצים מאוד פרו-ישראל בסיפור.
ברור, כבר פגש את נתניהו, אתם זוכרים?
כן,
כן.
והוא גם יותר, אני חושב, שונא מוסלמים מאשר שונא יהודים.
זה אף פעם, זה משענת כנראה רצוץ מאוד מאוד מאוד. אבל הוא כן נגיד צייץ שני מקורות מידע עליהם הוא ממליץ כדי להבין את הקונפליקט, ואחד מהם זה ממש כלי תקשורת אנטישמי. כאילו, אי אפשר לסמוך על האדם מוכה הקטמין הזה.
כן, כן, זה כמו הדוגמה שנתת אתמול, אגב, אני הולכתי איתה הרבה עכשיו.
מה זה הרבה? זה מאתמול? כמה את הולכתי איתה?
לא, הרבה, בכל שיחה שלי אני אומרת את זה, אבל עכשיו אני אתן את הקרדיט, זה דימוי שלך, על הביריון הזה של הכיתה, שכולם יודעים שהוא ביריון, אבל כאילו הוא עוד לא עשה לנו משהו, אז אנחנו סבבה איתו.
בדיוק.
אבל לפעמים גם שהביריון בצד שלך זה אפילו עוד יותר קל.
אבל זה יגיע אליך.
זה יגיע אליך. ואילון מאסק, אם הוא אדם שהוא לא סבבה, אז הוא לא סבבה, זה לא משנה אם הוא בצד שלך או לא בצד שלך, כי זה תוך שנייה מתהפך.
עוד מעט תהיה כאן דיאטנית קלינית. אנחנו רוצים לדבר על אכילה בימי מלחמה. ואם אתם רוצים לשלוח שאלות, אז פשוט תעשו את זה בוואטסאפ, 054-999-4399. האמת שתאמנו אותה כבר, נכון, אתמול בבוקר. ואתמול באחד השידורים, ישב לידי אבי בנייהו, דובר צהל, מפקד גלי צהל, אלוף, תת אלוף, מילואים, וטבע. והוא אמר לי משפט, אפילו אני לא זוכר מה היה בשידור או לא. הוא אמר לי, במלחמה, או שאתה משמין, או שאתה מרזה.
בול, יפה. בול, זה כל כך נכון.
לא נשארים סטטים.
לא.
עכשיו, אני יכול להעיד על עצמי, שבימים הראשונים, הייתי בחרדה, באמת, ופתאום שמתי לב, וואו, רגע, אני אוכל הרבה פחות. מה...
מתי הכניסה הקרקעית הזאת?
באמת הייתה אימה, אימה גדולה שיקרה כל רצון כאילו לאכול מלבד את מה שהגוף ממש רק רצה.
נכון.
אז לא אצל כולם, אדוני.
אז זהו, אז זה הגיב לי ככה. אני אמרתי לעצמי, בוא, הזוועה מתרחשת בחוץ. בוא לפחות את המומנטום הזה כאילו של הפחתה בכמויות נשמור.
אני חייב להגיד לך שהזוועה התרחשה גם בפנים.
כן.
כן.
תהפוך, אתה בצד הזה.
אני בעולה, כן. אני גם, אני באתי מחג שבו גם, אני כבר בשוונג מאוד קשה.
שוונג של הפיתה.
בול.
עכשיו, אני לא יודעת, כי אני מכניסה קצת, אבל שטויות. כי כאילו, אני לא מרימה לי ארוחה, זה מרגיש כאילו פריבילגי. כאילו... להתעסק עכשיו בלהזין את עצמי וזה, אז כזה, עכשיו אני רבע, אז אני אכניס איזה משהו. אז אני לא יודעת, רזיתי?
אני לא
מזה,
אני לא
מזה. תראו מה עשיתי.
סתם, אתם כל הזמן עם סוואטשוטים ענקיים כאלה.
כן, כן.
איך אני עונה עניינית גם.
לא, אני מהרגע שראיתי את החמצוצים של החמאס שקובו שלח לנו, אני לא מרוכז.
כן, זה נתון די מדהים האמת. ספר למאזינים שקיבלנו תמונה שצילם יניב קובוביץ', שהם הצטיידו בהרבה חמצוצים בנוסף לכל הנשק. פקלי כיס המחרידים.
יש איזה סרטון בטיק טוק של מישהי שהיא אומרת שהיא אוכלת כזה כל המלחמה, ושחמאס יחכו כי היא תכף הופכת לטנק.
אז אם אתם רוצים לשאול שאלות את הדיאטנית הקלינית שתכף נדבר איתה, אפשר לעשות את זה עכשיו ב-054-999-4399, זה הוואטסאפ שלנו. נאמר בוקר טוב לגיא פינקל, דיאטנית קלינית. היי.
אהלן,
בוקר טוב.
דברי איתנו קודם כל על אוכל בשעת משבר. איך מצליחים להישאר מאוזנים עם זה?
אוקיי. קודם כל, זה מסע.
אוי, רגע, הקו דפוק.
תוכנים אותי?
גרוע כזה, מרוך.
כאילו מתוך בטן.
כן, רגע, אולי ננסה... מצא קבעה על המיקרופון.
את לא עשת כרגע אולי?
ככה זה יותר טוב?
כן.
לא.
אז רגע, אולי ננסה להתקשר לך שוב, אם את יכולה לעבור חדר אולי או משהו. נזכיר לכם שאתם יכולים לשלוח שאלות, וגיא תנסה לענות, כל מה שקשור לאוכל בזמן מלחמה. יכול להיות אגב שאני פתאום חושב על זה, אפילו מבחינה כימית.
בטוח.
התחושות שמרגישים, הפחד, החרדה, הרי זה מוציא מאיזון כימי, ואיזה אולי אוכל או חומרים צריך כדי קצת להרגיע.
כן, שמרימים.
אתה רוצה להגיד להם את המספר וואטסאפ?
נכון, 054-999-4399, גיא?
כן.
אוקיי, בואי נקווה שזה יחזיק, אז כן.
לא, זה לא יחזיק.
תומים?
נגיד.
בקושי, כן.
הפעם השנייה היא הבעייתית.
גאיה?
כן.
אוקיי, בואי ננסה, כן. אז דברי איתנו קודם כל על המצב מתח הזה, ואיך הוא משפיע על הרגלי האכילה שלנו.
אוקיי, אז כשאנחנו מתח, בדרך כלל מה שקורה לנו זה גם הגוף היה יותר חומצי, וגם מה שקורה זה שאנחנו יותר כזה באי שקט, אנחנו בחרדה, אנחנו, המתח הזה גורם לנו לתנועתיות בגוף, למצב שאנחנו לא שקטים, זה הרבה פעמים שולח אותנו לאכול, כדי להרגיע את עצמנו, כי אוכל הוא סוג של וסת, אוכל יכול ממש להרגיע מתח, אוכל מעלה סרוטונין, אנחנו יכולים להשליך על אוכל הרבה דברים, והוא גם מסיח לנו את הדעת.
התחלת את הדברים בזה שאמרת שהגוף נהיה יותר חומצי, מה זה אומר? זאת אומרת שמצי הקיבה מאקלים יותר מהר?
לא, דווקא במצב סטרס, אז יש לנו שתי מערכות עצבים, מערכת סימפתטית ופרסימפתטית. הסימפתטית זה המערכת שפועלת בסטרס, שולחת את כל האנרגיה ואת כל הכוחות דווקא לפריפריה, ואז
מערכת
הפרסימפתטית לא עובדת. ובעצם אנחנו לא אמורים לאכול בכלל אוכל, כשאנחנו בסטרס, כי המערכת בכלל לא עובדת. ואז אם אנחנו כן נוכל, יהיה לנו כאבי בטן, יהיה לנו נפיחות, יהיה לנו כרבת.
כי הגוף מתעדף משאבים שהוא לא צריך להשקיע עכשיו בלעכל ולאכול, אלא ב...
הוא רוצה לברוח, הוא רוצה לרוץ, הוא רוצה לחשוב מהר. אז ממש מערכת העיכול לא עובדת, השינה לא עובדת, עוד מערכות לא עובדות. ועדיף לנו בעיקרון לא לאכול בזמן סטרס, ולהרגיע את הסטרס קודם כל. אבל הגוף הופך להיות... הוא מפריש חומציות, והחומציות הזאת כמו מבקשת פחממות, מבקשת סוכרים. ואז אנחנו באמת צריכים ללמוד, וזה לא פשוט בכלל, וזה תהליך, כן? אבל ללמוד לנסות להרגיע את עצמנו קודם, ולהשעות את התגובה לפני שאנחנו הולכים לאכול. לנסות לראות איך אנחנו תומכים בעצמנו. והדבר הזה, אני מציעה שבגלל שזו תקופה, וזה דבר באמת נורא נורא גדול שקרה עכשיו ורע, לנסות לתמוך בעצמנו כל הזמן, שאנחנו קודם כל בטוב, שאנחנו קמים בבוקר לעשות תרגיל של נשימה, לעשות פעילות גופנית, אם זה יוגה או משהו אחר. אבל קודם כל הזמן לנסות לשמור על הסדר גבוה ועל אנרגיה חיובית טובה. אם האנרגיה יורדת והסדר נמוך, יהיה לנו מאוד קשה לגשת לאכול משהו בריא, יהיה לנו קשה להרים את עצמנו, זה יוריד אותנו. אז אנחנו קודם כל כן רוצים לעשות משהו שהוא יהיה כל הזמן. קמתי בבוקר, יש לי מצב רוח טוב, בוא נגיד חמישה דברים שאני מודה עליהם, כן? אני רוצה להרים את הסדר, אני רוצה לעשות תרגיל של נשימה, לא להגיע לקצה בלי כוחות ובלי אנרגיה, ואז לצפות לתוך סלט, כן?
זה רעיון מאוד מאוד יפה, אני חייב להגיד לך שכאילו, שהרי אנחנו בזמנים כאלה באמת של מתח, והולכים וחוזרים, וסדר היום של כולם משתבש, ודברים לא כמו שהם בשגרה, כמו שהם בדרך כלל, ואז אתה עובר או ליד המקרר, או אם אתה במשרד ויש פתאום איזו קופסה של בורקסים, או אתה כאילו יאללה, על הדרך שולח, ואז אתה גם מרגיש רע עם עצמך אחרי זה, כי אתה יודע שזה לא טוב לך לגוף, והתרגיל הזה ששנייה, לפני ששולחים את היד לבורקס, לעשות עבודה עצמית, כאילו להרגיע, הכל בסדר, הכל זה, יכול להיות שזה מין כיפת ברזל של בורקסים.
לגמרי, כיפת הברזל הבורקסים. אז גם לעשות את זה כשאנחנו עוד לא בשיא הסטרס, זאת אומרת, קודם כל, אני חושבת שכל אחד צריך לדעת מה מעלה את רמת הסטרס והחרדה. למשל, בתקופה הזאת זה חדשות. כן, אז אנחנו רוצים לדעת למנן את החדשות, וגם לדעת שאולי אם אני הולכת לראות חדשות, אז אני מחליטה שאני רואה 5 דקות, ואחרי זה אני עושה נשימה, כדי שאני לא אסבור את המותח הזה בגוף, סובב איתו עד שאני אתקל במשהו מתוק, ואני אוכל את המשהו מתוק הזה. אז אני בעצם כל הזמן רוצה לתחזק את האנרגיה הטובה, את החיוביות, את הפעילות הגופנית בגוף, שאני עושה פעילות גופנית או תנועה אפילו קצת, אני בעצם משפרת מתח מהגוף, אני נושמת ומסחררת, אם זה ממש לשים יד על הלב ולשאול מה שלומי, אם זה לעשות לי מסאז' בפנים, אם זה ממש לקחת את הנשימה, אני חושבת שהרבה לימדו את זה עכשיו, 5 שכבות פנימה, שאיפה ארוכה של 5.
אני למדתי על 4. אני למדתי 4 בריבוע.
אם את בכושר, תעשי 5.
אני למדתי על 1 ופיצה מעדנות, זה התרגיל שלי.
זה בעצם נשימה.
מה זה? סליחה, לתרגל נשימות, זה נורא נורא חשוב, וכמה שזה נשמע כאילו לא, אבל זה גם מוכח מחקרית, וזה פשוט עוזר, אחרי שאתה עושה קצת נשימות ששואפים ומחזיקים, ואז משחררים נשימה ארוכה,
ושתנקה
אותך לגמרי, זה פשוט...
במצב של חרדה אנחנו נושמים הרבה יותר מהר וקצר, ובעצם חמצן לא...
אבל גם ביום יום ברגיל רגיל, אנחנו נושמים... 25% מנפח הריאות שלנו. ולכן גם במצב רגיל, כשיש כל מיני מתחים קטנים של טלפון בעל טוב, של מתח במין יציאה, מכספים, ותמיד אנחנו במתח, זה יהיה נכון לתרגל נשימה. אז על אחת כמה וכמה בתקופה שיש עוד יותר מתח.
פשוט הדימוי הוויזואלי של לנשום כדי להירגע, זה תמיד מרגיש לך כל כך קיצוני, כאילו, בסדר, אז יש לך שיחת טלפון, מה אתה עכשיו מתחיל להתנשם? אבל לא, זה באמת עובד. זה באמת עוזר.
כן, כן, אני עושה את זה.
הנה שאלה, שאלה שהיא, כאילו, ברורה מאליה, אבל עדיין מצאו לנכון לשלוח. הילדים שלי רואים אותנו תוכנים כל היום, אז ההשפעה על ילדינו היא שבעצם אוכל זה נחמה. זה טוב? תשובה היא לא.
אני לא חושבת שזה טוב, אבל אני אגיד שזה אנושי, ואני אגיד שאנחנו בתקופה ותמיד שטוב שנדע גם יותר חמלה לעצמנו, ושיש תקופות שהן יותר מאתגרות, וזה לא דבר שאני גאה בו, אבל אני ממש יכולה לקבל אותו כי אני יצור אנוש, וזה נורמל.
קצת לסלוח לעצמך גם.
זה מנגנון הגנה והוא עובד. פשוט יש דרכים יותר טובות לתמוך בעצמנו. נגיד מבחינת אוכל, מאוד כדאי לנו להשתדל לאכול עם כמה שפחות פחמימות, יותר חלבונים, יותר שומנים, יותר ירקות. עכשיו, להכין את האוכל מראש. ברגע שיש לי מראש אוכל מסודר, נגיד, הכנתי כבר סלט לצהריים עם טופו, שמתי טחינה אגוזים של זית. כמות יפה של שומן, כמות יפה של ירקות. כמות דברים של דברים שאני כן אוהבת לאכול. הכנתי לי חזה אור, דג עם ברוקולי, ושמתי הרבה חמאה, למשל. בסדר, אז הכנתי נגיד דברים טובים, ושאני מתכננת אותם מראש, יהיה לי הרבה יותר קל לגשת ולאכול אותם, מאשר להגיע לרגע האחרון, הייתי עסוקה בכל דבר אחר אפשרי.
זה בדיוק העניין, תכנון מראש מרגיש לי כמו פריבילגיה.
אבל, כן.
שתכנון מראש מרגיש לי כמו פריבילגיה, לכן אני רק חוטפת דברים. כן.
זה גם עניין של סדר עדיפויות, כי תזונה טובה, תומכת בפריבילגיה, תומכת ברגש, תומכת בעמידות שלנו, תומכת בתודעה שלנו, ואני לא רואה את זה רק כפריבילגיה, אני רואה את זה ממש כבסיס להישרדות תקינה, ולתת מתקופה שיכולה להיות במרוכה, ממש ממש לתמוך בעצמנו, זה יעזור לנו לישון יותר טוב, זה יעזור לנו להיות יותר רגועות, זה יעזור לנו להיות יותר שלוות, כשהגוף לא בשקט, כל מחשבה שלילית היא מוחמרת, היא מוגברת.
כן. כיוון שהשאלה הזאת...
לפנות לזה את הזמן, להחליט שאנחנו משקיעים את 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה של הכנה, ונותן לנו שקט לכל היום.
נכון, אני גם צודקת. גם בגלל שהשאלה נשאלה בהקשר של ילדים, וילדים צריכים תעסוקה, אין מה לעשות. כשעושים דברים, אז גם החרדה והמתח, המפלס שלהם יורד. ונגיד, כל מיני דברים שאנחנו תופסים אותם בשלילים, נגיד, לא יודע, הבנות שלי הכינו עוגיות שהם ראו בטיקטוק, אוקיי? אז יש בזה את כל המרכיבים, זאת אומרת, גם ראו בטיקטוק, שזה כאילו שוכבים על ספה כל היום בטיקטוק, אבל מצד שני, עשו את העוגיות במטבח, זה לקח איזה שעה של הכנה וחומרים וכל הדבר הזה. אז נכון שאולי עוגיות זה לא הדבר הכי סופר בריא, אבל אני חושב שזה היה בריא, כל הדבר הזה היה בריא. אוקיי, גם ההכנה, גם העמידה במטבח, גם העיסוק בזה, שנייה לקום.
מהמם, ואז הייתי מוציאה, כן, כאילו שאני באמת חושבת שפעילות והכנה, גם למצוא להם עוד תעסוקה ועוד דברים, שזה לא יהיה רק סביב מטבח, שזה יהיה גם מטבח וגם ציורים וגם פאזלים וגם עוד דברים, הכל טוב, זה באמת באמת טוב. ואז ללמוד לאכול את זה בנחה, לשבת עם כוס פעולה או עם כוס חלב, לא יודעת מה אתם שתתים, סביב שולחן, כל אחד מקבל את זה שלוש עוגיות,
אם היו לי ילדים, אם היו לי ילדים, הייתי שולחת עכשיו אותם להכין לי אוכל.
זה טוב לכם לסטרס, זה טוב לסטרס.
לכו,
לכו, תעשו משהו, זה חשוב לפעול.
חבל שאין בטיקטוק מתכונים של חזה אוף וברוקולי.
אני באמת מציעה שכאילו, הפרנות זה לא לאכול מתוקים, אלא אחד גם לאכול את זה בנחה. אפשר למצוא גם מתכונים שהם קצת יותר בריאים, עם פחות פחמימות ויותר שומנים. אבל גם באמת שאוכלים, זה לקחת כמה נשימות ואז לאכול. אם אנחנו אוכלים בלחץ, אחד אנחנו נאכל יותר וגם האוכל לא מתקל. ואם אני אוכלת את אותו דבר בדיוק, אבל אחרי שנשמתי וכשאני יושבת ואני לא רואה טלוויזיה תוך כדי, אז האוכל מתקל גם יותר טוב, ובדרך כלל הכמות מקבלת איזשהו ויסות, כי אני הרבה יותר מחוברת לגוף שלי באותו רגע. ולכן זה ממש עדיף, כאילו, גם אם כבר אכלתי, וזה באמת בסדר, כן? עדיף לאכול את המתוק אחרי שכבר אולי אכלתי שלוש ארוחות מסודרות. נגיד, להגיד סבבה, נאכל ב-8 בערב שסיימנו את היום, או להגדיר שיש הקצתה ב-5 שאוכלים במתוק, אבל זה לא שמנשמשים כל הזמן. יש לי שלוש ארוחות, שבהם אני ממש משתדלת להכניס אוכל בריא ומזין, כדי שיאזן אותי, ואז אם יש אין שום בעיה.
תגיד, אני יכול שאתה ממש ממש לסיום ובקצרה, מישהו סיפר לי שיש להם איזשהו כינוח מתוק כזה, אני לא זוכר אפילו בדיוק מה זה היה, אבל הוא בממד. אוכלים אותו רק כשיש טילים. עכשיו, הם לא גרים בעוטף שיש כל דקה, אלא גרים באזור המרכז, ברמת גן נדמה לי, ואז נגיד פעמיים ביום כזה נכנסים, והאם ההתניה הזאת היא חיובית?
אני שואלת גם לגבי באמת הכלב שלי, שהוא מקבל חטיף כשאנחנו בחדר המדרגות, כדי שלא ינבח.
כינוח ממד.
אני חושבת שזה מייצר התניה באמת, אני לא חושבת שזה הכרחי.
כן, השאלה אם זה לא טיפה מרכך את הלחץ שלי, אבל יש את הרגע כיף הזה שאוכלים את העוגה הזאת.
גם מה הסכנה? שהילד ירצה שיהיו אזעקות?
לא יודע, סתם תהיתי האם זה מנגנון.
אני לא, אני תוהה גם.
זה כן מייצר התניה לא בריאה, וגם זה אומר למוח שלנו, בעצם מה זה אומר למוח? אני חלשה, אני חייבת לתמוך בעצמי, אני לא יכולה להכיל את הסיטואציה לבד, אני צריכה אזרח קיצונית, יש לזה איזה טסט מסוים, ואני אומרת כאילו, אוקיי, באמת את פחת, באמת את מרגישה שעכשיו הדבר הזה יעזור לך עולם, תוכלי, אבל לא תמיד, זה פשוט נהיה אוטומט, ואז אין שם בעצם בחירה, יש שם...
או שזה גם שעשתה כזה, באמת הולכים קצת בלחץ, יש בממד, אז הנה בשביל הצחוקים יש את הדבר הזה שאוכלים אותו רק בממד והוא לא קיים כאילו מחוץ לממד, לא יודע,
צריך איזה ממתק כאילו אקזוטי.
כן,
אני לא חושבת את זה, ואני לא חושבת שזה סוף העולם, שום דבר לא סוף העולם, גם לא לעלות שלושה כאילו זה לא סוף העולם, וגם אם זה יותר, אני פשוט אומרת שזה לא הרגל שהוא מבורך, כאילו יש הרגלים יותר טובים, אפשר באמת להכין שם איזה שתי קימה, לשים מים עם עלים של ננה ולימונית ולואיזה, לשים כוסות שואבים, לארגן את הממד יפה, לשים שמוזיקה מרגיעה, לעשות עבורה נעימה, לשים כאן פרחים.
זה כמו כל הדברים שאומרים לעשות בלידה, ואז בסוף זה לא, אף אחד לא שם מוזיקה מרגיעה בחדר לידה.
תודה רבה, גיא פינקל, דיאטנית קלינית.
תודה.
ביי, בוקר טוב. זהו, סיימנו.
תראה מחר.
ביי ביי.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.